שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, והיום יש לנו תוכנית מרתקת, והפעם אנחנו מארחים את הנוירולוג דוקטור שי מרקו, שהוא נוירולוג ילדים ומומחה לנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד. שלום לך.
בוקר טוב.
יש לנו תוכנית מרתקת היום, ולא סתם אמרתי את זה, אמנם אני תמיד אומר את זה כדי לשווק את התוכנית, אבל הפעם באמת, ואני אומר את זה גם בתוכניות אחרות, אנחנו עוסקים באופן כללי בקבלת החלטות במוח, ומיד דוקטור שי מרקו ידבר על זה, וגם נעסוק בשאלה איך בעלי חיים שחיים בקבוצה מקבלים החלטות, כי זה לא טריוויאלי כמובן, נכון? אין שם בהכרח מנהיג אחד. וגם נעסוק במחקר חדש ומרתק על פירות הדר, איך אלה הגיעו לישראל, מתי, מאיכן, נדבר עם מי שערכה את המחקר, וגם נכיר יצור שנקרא סלפה, שנראה כמו מדוזה וחי במושבה, או חי במין שרשרת כזאת, שמה, זה מטורף, אני פשוט מכיר פה יצורים, אתה לא מאמין, וגם חרדות, זה הכל ברק.
יצורים מתים.
וגם נציין יום הולדת ליוצר הסדרה מסע בין כוכבים ג'ין רודנברי. בואו קודם כל שוב נאמר בוקר טוב לנוירולוג דוקטור שי מרקו, ונבין קודם כל מה זה נוירולוג. אנחנו מכירים רופא אור, לגיטימי, לכולנו יש אור. אנחנו, בין היתר, אנחנו נקודות חן תמיד ההלחצה. אנחנו מכירים רופא עיניים, מה עושה נוירולוג?
אז נוירולוגיה בעצם זה אותו חלק ברפואה או במדע שמתעסק ב... התפתחות ותפקוד או פגיעות בעצבים. העצב הבודד, הוא עצב, כך אומרים בעברית, יכול לפעול טוב או לא טוב, והוא...
שזה מכולה. ממש חוץ כמו...
זה בעצם תא, כמו כל תא בגופנו, כמו תא אור או תא אחר שיש לנו בגוף, הוא פשוט מיועד מרגע לידתו ובצרותו, לייצר בעצם, לקבל מידע ולהעביר אותו הלאה. זאת אומרת, הוא יכול לחוש, אם הוא למשל על האור, אם דיברנו על רופא, הוא יכול לחוש את המגע או את הרטט או את הקור, כמו שיש באולפן, ולהעביר אותו הלאה למרכזי המידע, כדי שנוכל לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, שבעצם אנחנו מדברים על חיישנים.
אז פשוט
מוליך מידע,
או כזה שגם חווה במרכאות את המידע, אז הוא מוליך את מה שהוא מרגיש במרכאות,
נכון.
כי זו תחושה פיזית.
נכון,
טכנית.
וכמו לכל תא בגוף, גם הוא יכול להביע עמדה. זאת אומרת, כמו שבלב, כל תא בתוך שריר הלב יכול לתת קצב ללב עצמו, לכן יש הפרעות קצב לפעמים, אותו תא עצב, אם הוא למשל במערכת המרכזית במוח, הוא יכול לפעמים להשתגע ולהשתולל ובעצם ליצור לנו משהו שאני מוכר כאפילפסיה. וזה יכול לנבוע הרבה...
שזו ההשתוללות העצבית האולטימטיבית בעצם.
זה קצר מוחי בעצם, קצר חשמלי במוח, במערכת העצבים המרכזית, והוא תופס תנופה ויכול בעצם לעשות לנו פגיעות מאוד גדולות. זה חלק מאותו מדע שנקרא נוירולוגיה.
אוקיי, נשמע מסובך, לא?
נשמע מעניין.
אוקיי, כל אחד רואה את זה מזווית אחרת. אוקיי, לא, לא, זה ודאי גם מעניין. ואנחנו כאן לא רק כדי לעסוק בעצבים, אלא אנחנו עוסקים בתפקודים ניהוליים, שזה מושג שגם כן אני לא הכרתי אותו. זה מושג מאוד רחב שמשליך על כל תחומי החיים שלנו בכל שלב. מה זה אומר תפקוד ניהולי או תפקודים ניהוליים?
אוקיי,
ואיך זה קשור אגב לנוירולוגיה גם?
אז נוירולוגיה זה באמת אותו חלק, כמו שאמרנו, שמטפל וחוקר, מטפל ו... מסתכל על מערכת העצבים המרכזית והפריפרית, אבל כתוצאה מכך, הוא בעצם, כמוני בעצם, כנוירולוג ילדים ומומחה להתפתחות הילד, בעצם בונה לנו את ההסתכלות מהגוף החוצה, לאיפה זה משפיע. ובעצם אנחנו, כמשהו שמונחה מוח, בעצם אנחנו אמורים לתפקד, לנהל את עצמנו בסביבה החברתית, הלימודית, הרגשית, ובעצם כל העניין של התפתחות מסביב מושפע מהמערכת. לכן בעצם תפקוד ניהולי הוא בעצם אפשר להקריד האפליקציה, ההשלכה של מערכת העצבים התקינה, כמו שאמורה לפעול, בבואנו לחוש את העולם ולהגיב אליו, לא רק במיקרו לסערה שנוגעת בו.
העצבים הם אלה שמרכזים, מרגישים במרכאות את המידע ומעבירים אותו הלאה.
נכון.
אבל יש מערכת במוח, אני משער, נכון? שהיא זו שאחראית על התפקוד הניהולי שלנו.
נכון.
איפה זה נמצא במוח?
אנחנו נגיע למיקום, אני רק רוצה לתת לה... צופים ולמאזינים שלנו בעצם את המחשבה על מה זה בעצם תפקוד ניהולי ממשהו נקרא, כמו שדיברנו, מבחן המרשמלו.
מבחן, עדיין לא דיברנו, דיברנו לפני שהתחלנו. כן, בבקשה, מהו מבחן המרשמלו? נתחיל באמת ממבחן המרשמלו.
מבחן המרשמלו הוא בעצם מבחן מאוד מוכר.
למרות שהדלקת אותנו בטייטל מפתה, לא הבאת
את המרשמלו.
זאת אומרת, זה מבחן שהוא תיאורטי.
יש ברוב המרשמלו, יש בהם טרטזין, שזה חומר שידוע כחומר שהוא כנראה מסרטן, ולכן אפרופו חרדות.
כן, תודה לך. אז החברה שהייתה אמורה לפרסם את אמר שמלו ממש בעוד כמה דקות.
יש סוגים של ללא.
תודה רבה.
צבעי מאכל הם בעייתיים לפעמים, ואמר שמלו, עם כל חיבתי אליהם, הם גם נגועים בזה. מבחן אמר שמלו, מבחן פסיכולוגי מאוד, מאוד פשוט. כל אחד יכול לנסות את זה בבית עם הילדים שלו או של השכנים. והמבחן הראה ולקח ילדים באמת ועקב אחריהם. הוא לקח ילדים בגיל הילדות המוקדמת, והכניס אותם לתוך חדר עם זכוכית כפולה, כמובן, בצילום. היום לא היה עובר אלסינקי לדבר הזה, אבל הוא הכניס ונתן להם צלחת ועליה מרשמלו אחד. השאלה והבקשה הייתה לילד הקטן, הזעתות, לומר לו, אני כבר חוזר, אל תאכל את המרשמלו, אם תאכל אותו, אחלה. אם לא תאכל אותו, אני כבר חוזר, אני אתן לך שניים.
אוקיי, זאת אומרת, הוא צריך לדחות את הסיפוק המיידי שלו, כדי להרוויח משהו גדול יותר.
זאת אומרת, אם המחשבה שלו הייתה, אני רוצה מרשמלו אחד, לא אכפת לי, אני לא צריך שניים, מעולה. אם המחשבה אני רוצה שניים, עכשיו אני צריך להפעיל הרבה דברים. מה שאני מפעיל כאן זה תפקודים ניהולים. זאת אומרת, אני צריך לדחות, אני צריך להסתכל על זה, אני צריך לחשוב מה המטרה הסופית שלי, איך אני עושה את זה, איך אני מתגבר על הדחפים הראשונים שלי, והכל עד שהבוחן הוא הגיע עם עוד חתיכה אחת קטנה שמרשמלו, ואז אני בעצם אזכה בכל הקופה.
נשמע שזה בעיקר גם קשור לתחומים כמו הימורים, למשל, אנשים התמכרויות באופן כללי, לא?
בגדול
כן. אנשים שלא מצליחים לדחות סיפוקים וכו'.
נכון. ולכן בעצם, ומה שראו בעצם, ובצורה יפה, אצל אותם ילדים שהצליחו לדחות הסיפוק, להשאיר את המרשמלו בכל מיני צורות, ללקלק את הצלחת ולהסתכל ולהריח אותו, לגעת בו, אבל לא לאכול. כשעקבו אחרי שנים, ראו שבעצם התפקודים הניהולים שלהם והיכולת שלהם באמת להצליח בחיים בצורה רצינית, היא הרבה יותר גבוהה מאלה שלא הצליחו. זאת אומרת, כבר מילדות אנחנו יכולים לראות את ההפרדה בין אלה שמצליחים ואלה שלא מצליחים, והשאלה של האם זה משהו מולד או משהו נלמד, היא אחד הדברים שאנחנו נצטרך להתעסק בהם גם.
מעניין, ואם היה שם ילד עם המרשמלו שגם אכל וגם לא, משל היה החתול של שרדינגר, סתם רציתי להשוויץ במשהו
שלמדתי פה. אם הוא היה בשני החלקים.
הם כן החתול של מרשמלו.
אם המרשמלו היה בשני הצדדים של הצלחת.
או שהוא גם נגס וגם לא. אוקיי, אז זה מרתק כמובן, אבל אתה אומר שההחלטות האלה מתרחשות אצלנו במוח.
נכון.
איפה נמצאת המערכת הזו?
אוקיי, אז בואו נראה. בעיקרון המערכת...
זאת אומרת, הבאת לך מוח, גם כן לא כזה שאפשר לטעום.
לא כזה שאפשר לטעום, זה לא עושים אותו בתוך קורקום לפסח. המוח בעצם מחולק לחמש שונות, אני אפצל אותו לשניים.
כל חוקר שמגיע לכאן מחלק את המוח לכמות, מספר אחר.
גם שבוע שעבר אותו אחד שדיבר על אותו נוירולוג כימאי, חילק את זה
לחמש
עונות. יש לנו בעצם ארבע עונות, שני חצדורים, זה חצי כדור, חצדור. הוא מחולק לארבע עונות של המוח הגדול וגם מוח קטן, לכן רואים שהוא...
תגיד לי, למה המוח שלנו, שזה הדבר הכי חשוב בגוף, מגעיל? הוא נראה לא משהו.
הוא רובו שומן.
אז לא, אבל משהו...
זה לא משהו שמנופובי.
משהו בלוק
אסתטית. נראה ממש מדליק.
אם יש...
אחד הדברים הכי מדליקים ש... כן.
נראה רע, אבל אולי כי... אוקיי, אם אתה רואה מוח, משהו לא בסדר. אבל אוקיי, בסדר.
המוח שלנו בעצם מחולק למגוון, למספר עונות, כאשר בעצם אם אנחנו מסתכלים על איפה הדברים קורים, אנחנו יכולים לראות אותם גם בנייר שהבאתי כאן למי שרוצה לראות אותו ככה, אבל גם בצורה כזו.
כן.
אנחנו מסתכלים על החלקים הקדמיים, אותם חלקים של המצח קדימה, זה החלק הזה, זה העונה הפרונטלית, העונה כן. הקדמית, המצחית. היא קשורה לחלקים יותר פנימיים גם מסביב לקורה, לחיבור, זוכר שבוע שעבר שהוא דיבר על חיבור בין שני החצאים, אותו משהו שבניתוח הוא ציין שחותכים. החלק הזה נקרא ACC, החלק החגורתי.
יש ממש חלק פיזי במוח שבו אני מקבל את ההחלטות?
בדיוק. זאת אומרת, החלקים של מוח והחלטות, אם אני יכול... עשיתי כאן ציור כדי שיהיה לנו.
כן, אתה השתמשת בהרבה מאוד עזרים, אבל יצאתי מבחינתך שאפשר לראות את זה, אבל אוקיי.
נכון. בעיקרון מה שאנחנו מקבלים זה בעצם אותם אזורים שהם קדמיים, שהם אחרים על...
אולי נראה את זה למצלמה, בבקשה.
אותם, אפילו כך. החלקים הקדמיים זה אותם החלקים פה, זה אותם חלקים שבעצם אחראים על קבלת החלטות, זה אותם חלקים מצחיים. הם מתחברים לאותם חלקים שממש מסביב לכפיס כאן, שבעצם אחראים על הוויסות הרגשי, על איך אני מרגיש, וגם אחראים על תגמול, זאת אומרת, כדאי לי, לא כדאי לי.
כשאתה אומר ויסות רגשי, זה עוד מושג רחב מאוד. מה צריך לווסת בכל מה שקשור ברגש? על מה אנחנו מדברים?
כאשר אנחנו מדברים על ויסות רגשי, זה חלק מאותו... תפקוד ניהולי זה בעצם לקחת את מה שאמרו לך או מה אתה מרגיש כלפי סיטואציה מסוימת, כלפי מצב, ולהביא את זה למקסימום שהוא טוב לך. זאת אומרת, אם מעליבים אותך, השאלה מה אתה עושה עם זה, מוכרת האמרה, זה שאתה נעלב זה החלטה שלך, או זה שאתה מתרגז זו החלטה שלך.
והאם זו החלטה שלי או שזה?
בעיקרון בסופו של דבר כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, וכאן תפקודים ניהולים כהגדרה, הם בעצם אותו עולר כלים, אותם עולר שוויצרי, אם אתה רוצה לקרוא לו, שאנחנו שולפים כל פעם תפקוד אחר, יכולת אחרת, כדי להגיע איתה למטרה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תפקודים שאמורים להביא אותנו למה שהחלטנו להגיע. מה אתה רוצה לעשות? אתה נכנס תוך שיחה, מה אתה רוצה שיקרה בסוף? אתה נכנס תוך רעיון, מה אתה רוצה שיקרה בסוף? וזה אמור להביא אותנו לשם.
אנחנו נעצור בנקודה הזו, רק נייצר איזשהו קליפהנגר הלאה. אני מבין שעיקר הבעיות שאנשים מגיעים סביב כל הנושא הזה של תפקודים ניהוליים, כשאדם בא אליך עם בעיה בתפקודים ניהוליים, מה בדרך כלל הבעיה שלו? כי אני רוצה בין היתר גם לדבר על תרופות שאנשים משתמשים בהם כדי לנהל, לתפקד יותר טוב. כן.
אז תפקודים ניהוליים בעצם כשהם לא תקינים, הם יכולים להביא אותנו להרבה מאוד בעיות חברתיות, לימודיות ואחרות, והדבר אולי הכי מוכר כבעיה, כהפרעה, היא לא תמיד הפרעה, היא הרבה פעמים בעיה, ולאו דווקא נדרשת לתרופה, זה הפרעת קשב. הפרעת קשב וריכוז זה אותו דבר שכל...
זאת אומרת שבעצם כולנו לוקים בה. תראה, כולנו פה בעיה. בטלפונים החכמים, מחורים, שים לב, המפיקה והעורכת בתוך האינסטגרם.
כל הזמן.
תעשי כאילו. תודה רבה. כולם מחורים וכולי, אבל זה משהו יותר חברתי, לא?
אז העניין החברתי של הפרעת קשב הוא באמת משהו שאתה יכול להגיד, טוב, הוא מתבגר, זה ככה, הוא, זה ילד, הוא בן, הוא לא בת. הדברים האלה באמת הם שונים. זה לא בדיוק נכון להגיד את זה ככה. גם הפרעת קשב יש לה הגדרה משל עצמה, כשהבסיס להפרעת קשב הוא בעצם פגיעה בתפקודים ניהוליים.
אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה אתה אומר על אנשים שיש להם הפרעה תפקודית כזו שהיא מייצרת אצלם בעיה רגשית שגורמת להם לטוס לארצות הברית כדי לראות ליקוי חמה? האם אתה מגדיר את זה כמשהו שנכון לטפל בו?
זה חוסר כרטיסי טיסה לחבר האחרים.
סוג של. אז שים לב, מחר בארצות הברית, ליקוי חמה מלא, אלפי טלסקופים של מדענים ומכוני מחקר יופנו לשמיים כדי לצפות באותו ליקוי נדיר. מדובר בליקוי שקורה מחוף אל חוף, מיד נבין במה מדובר. הליקוי הדומה האחרון, דומה בהתנהגות שלו, היה או הרע בשנת 1918, נזכיר לכם שליקוי חמה זה אותו ליקוי שבו מה שקורה זה מה שעומד בינינו, בין כדור הארץ לבין השמש, זה הירח. הירח מסתיר את השמש, וכך אנחנו לא רואים את השמש. הפעם זה יקרה למשך 2.5 דקות באזור ארצות הברית. הליקוי יהיה ליקוי מלא. מיליוני אמריקאים כבר דרוכים וממתינים לליקוי, כמובן חמושים בציוד המתאים. ומי שנסעו לשם, בעצם טסו לשם, הם גם המשפחת לנצמן, שאנחנו נוהגים לארח מדי שבוע כמעט בתוכנית שלנו, והנה הדיווח שהם שלחו לנו ממש הבוקר. בואו נשמע את הדיווח ואנחנו נשמע. קצת דרמטי, אבל...
מאוד.
שלום, כן קרן.
ויואב.
לנצמן, מן הסתם. אנחנו בסיינט לואיס בארצות הברית, בכנס אסטרונומים בינלאומי. יש כאן חובבי אסטרונומיה מכל העולם, מאירופה, מאוסטרליה וכמובן מכל רחבי ארצות הברית.
ואנחנו מצפים לליקוי חמה שיהיה ביום שני, בשעה 13:20 בצהריים, לפי השעון המקומי, שזה...
20:00 שעון ישראל?
לא, 9 אפילו.
משהו כזה, כן.
הולך להיות ליקוי חמה מלא, שזו תופעה נדירה שבה ירח מסתיר את... כל השמש, ואנחנו נהיה בנקודה הזו שבה אפשר לראות את היום הופך ללילה. אנחנו הולכים לנסוע לשם כך מקום שנקרא קרבונדייל באילינוי.
שזה עיר קטנה שלא מבינה מה נפל עליה, אבל עכשיו היא מלאה בתיירי אקליפס, ככה אנחנו נקראים, מסתבר. אנשים שנוסעים במיוחד לשם כדי לראות את ליקוי החמה, כי שם הוא יגיע לשיא שלו. זה יהיה הליקוי הארוך ביותר מתוך כל המקומות שיראו בהם את הליקוי. אז שיהיה לכם בוקר טוב, ושמש, תיהנו מהשמש, כי לנו לא תהיה.
להתראות.
מי היה מאמין? הלחינו את המוסיקה במיוחד לשיחה הזו.
הם נסעו עד לשם כדי לחבות האור?
כדי לנגן. אבל האמת היא שהמוסיקה לקוחה מתוך מסע בין כוכבים, ואנחנו גם נציין היום את יום ההולדת שאירע בסוף השבוע הזה ליוצר של מסע בין כוכבים, ג'ין רודנברי. זה יקרה בשעה הבאה, אבל סתם השווצנו באנדר הזה. תמיד מוסיקה ראויה. אהבת את מסע בין כוכבים?
מאוד.
אנחנו מדברים על קבלת החלטות, חברים. מיד נבין מה קורה אצלנו במוח כשאנחנו צריכים לקבל החלטה, אבל ננצל את העובדה שאנחנו מדברים על קבלת החלטות כדי לדבר מדבר על בעלי חיים בטבע שלא חיים בגפם, אלא חיים בקבוצה של, של כמה, ואז מיד עולה שאלה, מי מבצע את ההחלטות? מי מחליט? הרי בעלי חיים רבים חיים בקבוצות רבות, כמו למשל נחיל נמלים, קבוצה של ציפורים וכולי, אפילו מושבה של חיידקים. מי מקבל שם את ההחלטה? האם מדובר בדמוקרטיה, דיקטטורה, אנומליה, אנרכיה?
יש לך עוד מילים באלף?
לא, עד כאן מילים שם...
איזוטריה.
כן, יכול להיות. מי שיענה על זה, זה לא יהיה דוקטור שי מרקו, שבינתיים ירכיב את המוח מחדש, כי נראה שזה פה נראה לא טוב.
אני אראה לך.
אנחנו רוצים לומר שלום לורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
אז הנה, רק עבור, קיבלנו הערה שעבור מי שמאזין לנו בערב, זה מוזר לו לשמוע נכון. בוקר טוב, אז בואי נגיד...
אז גם ערב טוב, יום טוב.
ערב טוב, ראש כן. חודש טוב, שיהיה
כן,
בכיף.
כן, הכל, שיהיה טוב.
שבת שלום, ערב טוב, שיהיה צום קל, יום כיפור. אוקיי, אז אנחנו מדברים על בעלי חיים שחיים בקבוצות נכון. גדולות, ובאמת תמיד עולה השאלה, מי מחליט? מי נתן את ההוראה?
איך הם יודעים מה לעשות? לאן לפנות? מה לבנות? מי מקבל את ההחלטה? אז באמת כשאנחנו מדברים על יצורים תבוניים כמונו, זה נורא נורא ברור איך אדם מקבל החלטה, אבל לפעמים אנחנו מדברים על קבוצות מאוד מאוד גדולות, שאין שם איזשהו מוח אחד שעושה את ההחלטה ואומר לאן ללכת, ואז אנחנו פתאום רואים התנהגויות מאוד מסודרות, ומנסים להבין איך זה קורה. אז נתחיל באמת מחיידקים, מקבוצה מאוד מאוד גדולה שצריכה לפעול יחד, ואנחנו רואים את זה אפילו בחיידקים, ושם... המקרה הוא פשוט יחסית, כי בקבוצות של חיידקים יש איזושהי התנהגות שנקראת חישת מניין או קוורום סנסינג, שהחיידקים בעצם כל הזמן מפרישים איזשהו סיגנל, איזשהו חומר לסביבה, אנחנו מדברים על חומרים שונים אצל קבוצות חיידקים שונות, והם כל הזמן מפרישים את החומר וכל הזמן מרגישים את הריכוז שלו, מרגישים אותו
זאת
בחזרה.
זאת אומרת, התקשורת היא כימית.
התקשורת היא כימית מכיוון שלחיידק אין עיניים, אין לו פה, הוא לא יכול לצעוק, היי, אני כאן, בואו כולכם. ולכן הוא כל הזמן מפריש איזשהו חומר ומרגיש אותו, ורק כשהריכוז של החומר הזה עובר איזשהו סף מסוים, יש איזושהי קבלה קולקטיבית של החלטה, מכיוון שכולם מרגישים את הריכוז, וכולם עושים ביחד את אותו הדבר. וזה יכול להיות או שהחיידקים יהפכו להיות פתאום גורמי מחלה, או שכולם יתיישבו פתאום, או שהם יתחילו לשחות פתאום וישנו את המופע שלהם.
אגב, זה משהו שאפשר לטפל בו אם רוצים לחסל את החיידקים האלה, נכון?
נכון, זה באמת מתמשים בזה. כן, מה שעושים זה באמת מייצרים איזושהי מולקולה נגדית שמתחרה עם המולקולה של החיידקים ובעצם מבלבלת אותם. זה מעין איזשהו מגדל בבל של החיידקים, שאתה משתמש בזה כדי לגרום להם להפסיק לגרום את המחלה או להפסיק להתיישב וליצור את הביופילם שהם יוצרים. זה משהו שבאמת משתמשים בו. אבל כשאנחנו מדברים על יצורים יותר מתקדמים, ושם כבר באמת לכל אחד כבר יש מוח והוא מסוגל לעשות החלטה בעצמו, והוא צריך להתקיים בקבוצה, יש לך בעיה חדשה. כי למשל, אם אנחנו נדבר על נחיל של זרזירים, למשל, ציפורים.
מדובר הזה... באותו נחיל שנראה מדהים בשמיים, נכון?
מדהים
אותה
לגמרי,
אותה תצוגת תכלית מופלאה של איזה... המון נקודות בשמיים שנעות יחד.
וזה מעלה המון שאלות. קודם כל, איך הם לא מתנגשים אחד בשני? דבר ראשון. דבר שני, איך הם יודעים כולם לעוף לאותו מקום? איך כשמגיעה איזושהי סכנה, הם כולם יודעים לעשות את הפניות המאוד מתואמות האלה? ושם אנחנו צריכים להבחין בין איזושהי סכנה מיידית שמגיעה, שבה כולם צריכים לפעול עכשיו, ואז אנחנו מדברים על מודל שבו בעצם לכל פרט יש קשר עין עם מספר פרטים, ויש לך איזשהו ענן שהוא קולקטיב, ויש לך פרט מסוים שמזהה סכנה, והוא עושה את הפנייה החדה. ברגע ששומרים על קשר עין מספר פרטים, כל פרט שומר על קשר עין מספר פרטים בקבוצה, אתה מקבל את התנועה הזאת שמגיבה בעצם לאיזשהו סיגנל
שאחד כן, מהם קלט. אבל כן יש שם אחד שאחראי על התבוננו?
אין שם אחד שאחראי. כל ש... אחד הוא פרט בפני עצמו. אין לך איזשהו מנהיג שאומר, עכשיו כולם לפני
אין תצפיתן כזה שרואה לא. ומטריע.
נכון, אבל זה שראה את הסכנה ועושה את הפנייה החדה מכיוון
אז כולם מיישרים קו ומרחאות איתו.
בדיוק, כולם מיישרים קו ועושים את הפנייה יחד איתו, וככה אתה מקבל את התנועה הזאת. עכשיו, יש גם מצבים שבהם יש ציפורים שנודדות, אבל אין איזושהי סכנה מיידית, ועכשיו אנחנו צריכים להחליט איפה זה בדיוק אפריקה, כי לשם אנחנו עופים כרגע. וכאן יש מודל נוסף שנקרא מודל של קונסנזוס, בעצם איזושהי דמוקרטיה. כי יש כאן איזושהי חוכמת המונים, שבה כל אחד עושה איזושהי החלטה, אבל ההחלטה שלו נעשית על פי מה שהרוב שסביבו כבר החליט. וההנחה היא אבולוציונית, כן. שהרוב בעצם יבחר את הדבר הנכון, ויש כאן איזושהי דמוקרטיה שבעצם פונה לזה, שבעצם ההחלטה הנכונה היא, היא זאת שתלקח בסופו של דבר, מכיוון שכל אחד עושה מה שהרוב סביבו קובע.
אוקיי, כן, כן.
עכשיו, יש אפילו מודלים אחרים, למשל בדבורים. אז אנחנו רואים שם שממש יש איזשהו מודל של קבלת החלטות שמחפש כל הזמן חיזוקים. אז זה נותנים דוגמה של דבורים שהולכות לחפש מקום חדש לבנות כברת חדשה, ומחפשות את המקום עם הכי הרבה פרחים והכי הרבה ירק, ושיהיה מקום בטוח. ובדרך כלל רואים שהן אכן מוצאות את המקום המוצלח ביותר, והשאלה מי מקבל את ההחלטה, כי יש לנו כאן המון המון דבורים.
אוקיי. Okay.
ואז מדברים על מודל שבו דבורה מגיעה אל הכברת, עם איזשהו מידע לגבי מקום שהיא ראתה, והיא מבצעת את הריקוד המאוד מפורסם של הדבורים שמסמל איפה המקום הזה נמצא, וככל שהריקוד שלה יותר ארוך, זה אומר שהמקום יותר מוצלח. עכשיו, דבורים אחרות רואות את הריקוד הזה, הולכות, בוחנות את המקום, חוזרות אל הכברת, ועושות גם איזשהו ריקוד לגבי כמה מוצלח היה המקום. עכשיו, בגלל שהרבה דבורים עושות את זה, את הריקודים האלה כשמנסים לבחור מקום חדש, ויש את אלה שעושות את הריקוד הארוך יותר והמוצלח יותר, בסופו של דבר גם מתקבלת כאן איזושהי החלטה שהיא החלטה דמוקרטית, מכיוון שכל הזמן בודקים את ההחלטה הטובה ביותר.
זה מעלה כל מיני שאלות, ונמצא איתנו גם דוקטור שי מרקו, mm-hmm. בקשר לקבלת החלטות אצל בני אדם. אני חושב שרשת האינטרנט או המרשתת שינתה מעט את הדרך שבה האנושות מקבלת החלטות, לא? אני חושב שרשתות חברתיות זה מין סוג של תקשורת שיצא ממש מהפכה בקבלת ההחלטות של כל אחד מאיתנו.
אני חושב שבעצם אפשר להגדיר את הרשת החברתית, או את כל מה שכרגע גם ורד דיברה עליו, כמשהו שהוא, אתה יודע, אני אקח את זה אחורה, כמו בסרט מטריקס בעצם. יש איזשהו מטריקס כללי שפועל לפי איזשהם רשתות עצביות. זאת אומרת, גם מצים יכולים לדבר אחד עם השני עם דרך השורשים והפרשות של חומרים אחד לשני כדי להגיד שיש איזשהו טפיל. מערכות עצבים יכולות להיות כאלה, וגם אנשים כשמקבלים החלטות, אנחנו מכירים את החלטות העדר, אותה החלטה של אני צריכה לקנות הגלול לילד איפה הכי כדאי, ואז פתאום מין מודעות המונים כזאת גדולה.
זה ודאי משנה גם פוליטית את המפה, לא? אנשים ודאי...
נכון, כי בעיקרון גם נמלים, וברת תסכימית, נמלים בעצם לא הולכות עם כוונה, הם פשוט משוטטות סתם ככה, אין להם מושג, הם פשוט פוגשות אחת את השנייה. יש מודלים מאוד מורכבים, מתמטיים, שמראים שההסתברות הגדולה שנמלה תפגוש נמלה ותביא למידע, הוא קיים, ולפי זה גם בונים המון דברים אצלנו. כך שבעצם כולם מסתובבים ברשת עם מידע כזה או אחר, ופוגשים המון פוסטים כאלו או אחרים, ובעצם עושים החלטות לגבי זה, כאשר מי שמקבל יותר מתחיל לאיזשהו בז מסביבו, ובעצם כולם מקבלים החלטה שהיא לאו דווקא נכונה, אבל מה שהיא הכי אינית כרגע, וזה גם מה שיכול להפיל ממשלות או לעשות דברים אחרים.
מבני אדם הפכנו לנמלים.
אנחנו במטריקס גדול.
רק שתי מילים על נמלים. בנמלים, באמת, כמו שאמרת, אין כאן איזושהי החלטה. כל נמלה מפרישה פרמונים לגבי המצב שלה כרגע. התקשורת בין הנמלים נעשית ברגע שנמלה פוגשת נמלה, עם... מקבלת את המידע מהחומרים, מהפרמונים שהשנייה הפרישה, וכל נמלה עושה החלטה באופן עצמאי, זאת אומרת, כל אחת מהן מקבלת החלטה. ומה שאנחנו מקבלים כאן זה משהו שנקרא אינטליגנציית נחיל, אפשר גם להתייחס נכון. אלינו בתור אינטליגנציית נחיל, כי יש כאן איזושהי אינטליגנציה של כל הדבר הזה ביחד, בעוד שכל פרט מקבל החלטה בעצמו.
זאת אומרת שאין לנו מה להתנסה על הנמלים.
אין מה להתנסה.
אנחנו עוד נשמטה לבד כל פעם, אנחנו...
לא, נראה שאני הבנתי שזה כאילו אנחנו טובים יותר מהן, אבל לא.
אני זוכר ששבוע שעבר אמרו שאנחנו והבננות ב-90% דומים בגנום.
תגיד לי, אתה מקשיר לתוכנית שלה?
אני עזבתי תוכניות, אני יכול להגיד...
זה מרתק אותי שיש מישהו שעוקב, אני לא זוכר מה היה.
אני של בוקר, אני קם כל הזמן בבוקר, ותוכניות האקטואליה באמת משעממות נורא, והתוכנית שלך פשוט הצילה את העסק.
לא, אין צורך לגוע בחברנו, ובכל זאת זה בלתי נסבל, וצוללות... וצוללות ולא חשוד, וחשוד ולא חשוד, ולא די כבר.
אני אומר את זה כי פתחת לי 50 שקלים.
מה עם קצת ידע, די כבר חשוד, שיהיה מה שיהיה שיחליטו, די חשוד. נמלים. זה הדיבור.
מכאן זה מתחיל.
נמלים. אגב, אני גם מגבש את דעתי הפוליטית לפי ההתנהגות של הטבע.
יש מנהיגים כאלה בכל מיני מקומות.
לא, בסדר גמור.
אבל אנחנו לא נכנסים לזה.
לא, זה בסדר גמור. אוקיי, אז זאת אומרת, אנחנו הכרנו פה הרבה מאוד שיטות גם לתקשר. בין בעלי חיים שחיים בקבוצות, וגם סוג של מבנים, של היררכיות וכולי, בין נכון. בעלי חיים.
ובסופו של דבר יש לך אבולוציה שמכוונת אל אינטליגנציית הנחילות, כלומר האבולוציה פועלת על כל, על הפרט, וגם על הקבוצה וגם על המבנה הקבוצתי, מכיוון שטרמיטים למשל שהולכים ובונים כן בגובה של כמה מטרים, יש כאן איזושהי אבולוציה שפועלת על ההתנהגות של כל פרט בנפרד, אבל גם על ההתנהגות הקולקטיבית שמכוונת לבנייה של מבנים יותר טובים.
טוב, זה מרתק ומדהים, כי הכל זה כמובן תולדה של אבולוציה, משהו שהתפתח כדבר היעיל ביותר ככל הנראה, נכון? כל ההתנהגויות האלה.
נכון, הכי מתאים.
היעיל ביותר לעת עתה.
וזה באמת אומר משהו עלינו בני האדם ועל איך שהאינטרנט או המרשתת השפיע על הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, אבל זה היה מרתק. תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה רבה על הדברים האלה. תודה ולהתראות. רגע לפני שאנחנו נמשיך לדבר על תפקודים ניהוליים, אנחנו רוצים לעבור לפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה. איפה, אגב, כשאני מאזין למוסיקה, איפה הדבר הזה מעובד אצלי במוח? או שזו שאלה כאילו, שאלה פופוליסטית מדי.
אם אתה רוצה לקרוא את הספר מוסיקופיליה של, אתה יכול, בעיקרון ששומעים מוזיקה זה בשני הצדדים של המוח, כי יש מקצב מסוים ויש הנאה ממוזיקה, יש גם את השמיעה שהיא דו-צידית, ויש את החלק שכמו שאמרנו פעם, ימין ושמאל, שאנחנו יותר הוליסטים בצד ימין ויותר מאוד מחושבים בצד שמאל, אבל זה ככה גם במוזיקה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את המקצב של ה-4 חלקי 4 או 8 ל-8 במקצבים שונים של איך אנחנו אמורים לעשות את זה, כמו מטרונום בצד שמאל. ההנאה ממוזיקה היא תהיה ימנית יותר, כאשר למשל כשאנחנו מאזינים למוזיקה אבל יש לנו פגיעה ימנית, אנחנו נבין את המקצב אבל אנחנו לא ממש נהנה מהמוזיקה.
שאנחנו, זאת אומרת, פגיעה מוחית עשויה לפגוע בהנאה שלנו כמובן ממוזיקה.
מאוד, מאוד, מאוד. בספר של אוליבר זקס, במוזיקופיליה, הוא ממש מתאר המון המון פגיעות מוחיות שפוגעות ביכולת הדיבור, ההנאה משירה, ממוזיקה, לפי אזורים מסוימים במוח, זה דו-צידי. צריך לזכור שליהנות ממוזיקה זה משהו אחד, ללמוד מוזיקה או ללמוד על כלי, זה דבר שמאוד מפתח את המוח, גם כי הוא פועל על שני הצדדים וגם מעניין. חיבור בין שניהם. וזה חלק מאותם תפקודים ניהוליים שיכולים להשתפר.
כמי שגם מטפל בילדים, אתה ממליץ לילדים או להורים לשלוח את הילדים ללמוד מוסיקה?
אני חושב שמוזיקה כלימוד זה דבר שבהחלט מאוד מאוד מפתח את המוח בכל גיל, גם אם אנחנו מדברים יותר מאוחר על בוא נמנע אלצהיימר או כל דבר, לפתח את המוח ולפתח הרבה מאוד אזורים.
זאת אומרת שאם לסבתא שלי היה כינור, היא לא הייתה מדברת שטויות. אוקיי, אוקיי, הנה הרווחנו תובנה ואולי טיפ. אז אנחנו עוסקים בקתדרה למוסיקה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והפעם השאלה של שולי קרויטרו, מדוע רביעיית מיתרים היא ההרכב המוסיקלי האולטימטיבי? מי שיענה לגברת שולי הוא פרופסור משה זורמן, מלחין והכיר המערכת. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז אם נגן, אני נמצא כאן באולפן עם דוקטור שי מרקו וכל צוות ההפקה והאיפור והטכנאות. כולנו דרוכים לשמוע מה התשובה לשאלה. כי היא צודקת אותה, שולי? האם רביעיית מיתרים היא ההרכב המוסיקלי האולטימטיבי?
קודם כל, תודה לשי שזה שעשה לנו עידוד לנושא של חינוך מוזיקלי בבוקר.
בשמחה.
קודם כל צריך להגדיר מה זה רביעיית מיתרים. לא כולנו נולדנו בווינה ויודעים מה זה. רביעיית מיתרים זה הרכב שמכיל 4 כלי מיתר, 2 כינורות, ויולה וצ'לו. עכשיו, הרביעה הזאת היא מעין משפחה. 2 הכינורות זה כמו 2 ילדים, האמא היא הוויולה ואבא הצ'לו, אם להיות פשטנים, ואז מתנהל מה שקרוי רב שיח, שזה הדבר שעושה את זה כל כך מיוחד.
רק בוא ספר למי שלא מכיר את כלי הנגינה האלה, מה ההבדל המהותי ביניהם?
מדובר במשפחה אחת, שזה משפחת כלי הקשת. עכשיו, לפי גודלם, אנחנו מסווגים אותם לכלים שיש להם צלילים יותר נמוכים ויותר גבוהים, אז הכינורות ממריאים למעלה בצלילים גבוהים, הוויולה היא כלי האמצע, המפשר כאילו, ואז הצ'לו נותן לנו את הבסיס, הוא הכלי הנמוך, הגדול, בדרך כלל מחזיקים אותו על הרצפה כבר, בין רגליו של המנגן, והיא נותנת את ה... והוא נותן את התחושה של העומק להרכב.
אוקיי, אז כל אחד מדבר בתחום תדרים אחר?
כל אחד מדבר בתחום תדרים אחר, שזה כבר עושה את זה, אבל באותה משפחה. מצד אחד יש את הגוון ההומוגני, כיוון שאתה לא מחבר חליל וחצוצרה ביחד עם כינור ופסנתר, שכל אחד בא ממשפחה אחרת. אנחנו מדברים על משפחה אחידה. אז מצד אחד כאילו אתה אומר מה זה, זה מונוכרומטי, זה יותר מדי חד צבעי, אבל מצד שני זה נותן לנו את התחושה האדירה של ארבע אנשים דמוקרטיים, שכל אחד יכול להביע את דעתו, ואיך שהוא ליצור ביחד מרקמים נורא מעניינים שנותנים לו את התחושה של דיון פתוח, רב שיח, שיוצר את כל מגוון המרקמים שהמוזיקה יכולה להציג, גם אמירה אחידה וגם אמירה רב שלבית כזאת שיוצרת תחושה מאוד נעימה. זה התפתח, כל העניין הזה התפתח כמובן באמצע המאה ה-18, עידן ההשכלה, עידן הדיון הפיתוח, העידן הזה שפתאום אנשים יושבים בתי קפה ומדברים, העידן שבו האוטוריטות איכשהו נחלשות, וכבר אתה יכול לנהל דיון פתוח, והמלחינים הגדולים של אותה תקופה, כמו היידן ומוצרט, שיסדו בעצם את הגדולה של רביית המיתרים, הם אלה שיצאו לדרך עם הרבייה והפכו אותה להרכב שהיה ההרכב הפופולרי ביותר בשנים שבהם הם עבדו. הפלוס מעניין. הנוסף, וזה כן. יציג, יביא אותנו לקטע הראשון,
כן.
הניידות. אתה מדבר
נכון.
על איזה הרכב עם פסנתר, אתה לך תזיב פסנתר לסלון, מהסלון
נכון.
לגינה, מהגינה אל
לא
ה...
לא היה הוא גם באותו תקופה.
סיפור שלם. לעומת זאת רביית מיתרים, אתה לוקח את החבר'ה ושם אותם באמצע הגינה, וזה מה שעשה מוצרט בקטע הראשון שנקרא מוזיקת לילה זהירה. קטע מאוד מפורסם, שנכתב כסרנדה על מנת לשעשע את עשירי וינה כשיוצאים אל הגינה לחגוג.
לא רק יש להם כסף, גם צריך לשעשע אותם.
אלא מה?
בכל.
ואז מגיעה רביית המיתרים, עד היום בחתונות של אנשים מסוג מסוים, יש רביית מיתרים שמקבלת את פניך, אבל הקטע הפך נכון. להיות קטע מאוד, מאוד פופולרי, כמובן אנחנו מכירים אותו, את ההתחלה שלו, כולם מכירים. דודו מכיר?
נו.
אלא מה? אתה שים לב, כל ארבעת הכלים מנגנים את הפתיחה הזאת ביחד, כאיש אחד, מכריזים, בואו חבר'ה, נשמע מוזיקה.
בואו עשירים, הנה.
אחרי שכולם כבר התכנסו, כבר אפשר לנגן מנגינה.
זה נשמע כמו הריחולים של בין המשפחות.
טוב, זה לא משפחות מרובות ילדים. ואז אתה רואה שמתחיל להתנהל ויכוח של... אחד שואל, השני עונה לו. רביית מיתרים היא הכלי האידיאלי ליצור מגוון של אפשרויות מבחינת סוג השיח המוזיקלי שאתה יכול לאפשר לארבעה אנשים שמנגנים. בוא נשמע את הקטע הזה.
בבקשה.
הבאה, כמו שאמרנו, המקור הרביעה וההולדת שלה היא וינה של המאה ה-18. מוזיקת לילה זהירה הייתה מ-1787. בוא נשמע קטע קטן של האבא של רביעת המיתרים שנקרא היידן, שנקרא אבי הרביעה. הוא יושב 30 שנה בחצר של איזה אציל באסטרהזי על גבול אוסטריה והונגריה, וכותב רביעות מיתרים של החבר'ה קטע מתוך רבייה שנקראת רביית הציפורים. שימו לב איך הוא מנסה לחכות את קולם של הציפורים והטבע באמצעות עוד, אותה רביית כלי מיתר צנועה שאנחנו היום מדברים עליה. ... שמעת את הצביצית?
כן, לגמרי.
יש בהחלט תחושה, דיברתם על ציפורים נודדות, אתה יכול להשמיע להם את הקטע הזה, והם מיד ינערו לכיוון וינה, שם הם יהיו.
אתה אולי לא רואה, אולי אם תדליק את הטלוויזיה, ואז ייצור לנו פידאו מטורף, אתה תראה את אנשי ההפקה כאן, שכולם הופכים להיות מין אריסטוקרטים כאלה, כשהם שומעים את המיתרים. כולם אתה מקבלים תנועות כאלה של אצילים.
נכון, פעות לבנות, לא בנים על הפעה לבנה גדולה.
יושבים כאן ומתנסעים, מחפשים
עסקתי את מטרתי.
ודאי.
בוא נמשיך הלאה.
בבקשה.
אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני ממשיך.
התשובה היא כמובן שאין לנו. אוקיי, בבקשה.
אז יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שבו נדלג על חלק מהקטעים.
כן, בוא נדלג על כולם. תודה רבה. לא, סתם, בבקשה.
לא, אנחנו ניקח עוד קטע אחד מהקלאסיקה, ואז נעבור לפופולרי ולפופי אפילו.
בבקשה.
אנחנו מדלגים 100 שנה, אם איידן היה 1780 ומשהו, אנחנו קופצים 1892. מלחין בשם דבוז'ק, אחד מהמלחינים, המלחין הצ'כי הלאומי, מקבל עבודה בניו יורק ונמצא שם 3 שנים, גם לפרנסתו, אבל גם ללמד אמריקאים איך כותבים מוזיקה. ואז הוא כותב את הסימפוניה המפורסמת מן העולם החדש וכולי. הוא כותב רביעייה ומכנה אותה הרביעייה האמריקאית. מה בשבילו הייתה אמריקה? ההמצאה של קטר הרכבת, שמחבר את החלקים של אמריקה והופך להיות לסמל של ה... מהפכה התעשייתית אמריקאית. שים לב לקטע, לפרק הרביעי מתוך הרביעה האמריקאית של דבוז'ק. צלילי הקטר או הקצב של הקטר הוא זה שמניע את המנגינה האמריקאית של מלחין צ'כי. ושוב, רביעת מיתרים. והקטר דוהר בדרכו.
מזכיר הקטר.
כן.
אני מודה שגם הפתיח של התוכנית רכבת ההפתעות מזכיר תמיד קטר.
יפה.
שווה לך גם, זה גם אגב עם המון כינורות שם, זה מאוד קאנטרי כזה, אבל...
נכון, אז אוי, שמת לב, זה כאן, המלחין צ'כי, שכותב מוזיקה צ'כית, מגיע לאמריקה ופתאום כותב מוזיקה אמריקאית, והרביעייה באמצעות היכולת הריתמית שלה, יוצרת תחושה של קטר שנוסע בדרכו וחוצה את המערבה האמריקאית הגדולה.
אוקיי.
עכשיו, זה יביא אותנו מצוין, תגיד לטכנאי היקר שידלג על הקטע מספר 4.
דלגו על הכל ותגיעו לסגיר של החדשות.
עכשיו, מה עשו הביטלס?
כן.
וזה איך שהוא עובר, נותן לנו תשובה לשאלה, למה רביעיית המיתרים היא הרכב על זמני? היית אומר, זה הרכב שמתאים מאוד לאנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית בסלונים של אירופה.
אבל לא.
אבל לא, מסתבר שהרביעייה, הכוח שלה כל כך גדול, הוא חוצה יבשות וימים ומאות, ומגיע ב-1966 אל שולחנם של ג'ורג' מרטין והביטלס, והם מחליטים שרביעיית המיתרים היא תהיה תשובה הולמת לשירים שיש להם איזשהו אמירה קצת יותר קלאסית גדולה, שיר כמו אלינור ריגבי, אלינור ריגבי שמבטא את הבדידות של האדם בעיר הגדולה, שיר שהוא קלאסי לכל דבר במבנה שלו, פעם נעשה עליו תוכנית שלמה. החליטו החבר'ה לעזוב את הגיטרות, לעזוב את הטופים, לקחת רביעיית מיתרים, היא תיתן לנו את המענה לרעיון של העל-זמניות של השיר הזה. שים לב, שיר שהביטלס שרים, והליווי היחיד שלו הוא רביעיית מיתרים, כמו שהיידן כתב לפני 200 שנה.
נכון, כן, נכון.
היא נותנת גם את הקצב, גם את ההרמוניה, גם פוליפוניה רב קולית.
כן? Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. טוב, זה די מדהים, והנה, אפשר לייצר גם מוזיקה שאפשר לומר, ממש עכשווית. יש הרבה קטעים בשירים מודרניים שמנוגנים כך, נכון? זו לא הדוגמה היחידה, אני משאר. אמנם אין לנו זמן לשמוע עוד דוגמאות כאלה, אבל לגמרי יש גם... שירים, אני מכיר את השיר אבא אל תטיף של מדונה. האם גברת גיל מרקוביץ' מכירה את השיר?
Don't preach, I'm in trouble deep.
המקור היה פחות גרוע, אבל תודה. אבל כן, אבל זה גם זה מתחיל בכינורות. אני רוצה להודות מעומק הלב לפרופסור משה זורמן, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה, להתראות בצורה.
תודה רבה. מי שחדרה לאולפן בדרך לא דרך כדי לקדם את האג'נדות ההרסניות שלה, היא הגברת גיל מרקוביץ', שמגישה בין היתר את תוכנית הידע המעבדה להנגשת האקדמיה לציבור הרחב, כאן, בכאן תרבות, מדי יום בשעה 3, והפעם את זונחת את הנטייה שלך לפטפט על מגדר, ותדברי על הבניית האישה הציונית.
אוף.
גיל, מה את רוצה מאיתנו?
דודו, איך זה יכול להיות שאתה לא מעודכן?
יש לה אג'נדה.
אני בשעה 9.
מה?
כן. החל מהיום, המעבדה א' עד ד' בשעה 9, ממש אחרי 3 שיודעים.
זה הכי קרוב אלינו, באמת?
הכי קרוב אלינו, סתם.
היום
אני באתי בקטע של
השיר.
אתה רואה, זה התפקוד הניהולי. היא יש לה מטרה, היא יודעת מה היא רוצה, היא מקדמת זה, והיא לא חס על כלום.
בבקשה.
השאלה אם דוקטור שי מרקו, האם לאכול את הראש זו מטרה?
זו החלטה.
זו החלטה.
לאכול את הראש, כן.
לאכול את הראש. בבקשה, אז מזל טוב וברכות על שינוי השעה.
תודה רבה.
אז אתם מוזמנים כמובן לא להאזין לגיל מרקוביץ' ב9 ולא ב3.
זה התרגול.
בבקשה. תכף אני ארגע מהתפוצצויות הצחוק כאן באולפן.
לא, הכל בסדר, אבל מה זה אומר? את באת חמושה בנושא.
תקשיב, זה מטורף.
הבניית האישה הציונית.
אני אסביר לכם למה זה ממש מגניב. אנחנו כל הזמן חושבים וחושבות שהיה איזשהו מעמד די שוויוני בתקופות העלייה הראשונות, יותר העלייה השנייה והשלישית.
עבדו בחור, כולם היו חולים
דק לא עשה איפה ואיפה, איפה להתיישב.
קטחינין הייתה גם לגברים, גם לנשים. לא, גם נשים בעבר עוד התייחסו להם בצורה שוויונית. הטרנד הזה של להתייחס בצורה שונה הוא מאוחר יותר. לא
יעקב הנותרים כזה לנותרות?
לא יודע.
אז ככה, תקשיבו. מסתבר שנשים היו צריכות לעבוד מאוד 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 קשה כדי שהתייחסו אליהם בצורה שווה, כדי שיתנו להם זכות. מה? לעבוד. לעבוד בתור חקלאיות, בתור הצבר, צברית מצוינת, נכון? נחשקת. אז בעצם הם היו צריכות לעבוד מאוד קשה, ואיפה זה בא לידי ביטוי? בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת בין שלוש תופעות שככה מלוות את העלייה השנייה. אגב, אנשי ונשות העלייה השנייה היו אנשים מאוד דעתניים, מאוד ביקורתיים כלפי מה שעשו כאן החבר'ה של העלייה הראשונה. בקיצור, זה לא משתנה, אני רואה, לאורך ההיסטוריה.
ודאי.
ושלוש התופעות האלה הן בעצם הציונות, הסוציאליזם, והמגדר, שאלת המעמד של האישה.
אבל איך באמת המגדר מגיע פה, וסליחה שאנחנו מדברים על מגדר, כמה נתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו שרוצים לרגום אותך באבנים.
כן, נכון.
כי הרי הם רואים את מותך,
הוא כבר,
כבר נלחצים.
אבל אתה צריך להוכיח שאני מכשפה כדי שיהיה להם סיבה טובה.
בינינו, הדבר מדבר בעד עצמו, רס איפסה לו קוויטו בלטינית. הנה, אני שולב מלימודי המשפטים שלי. כן.
מסתבר שבאמת נשים לא יכלו לעבוד. למה? משום שאנשי העלייה הראשונה, שהיו אלה שהעניקו את העבודה לאנשי העלייה השנייה, לא ראו בזה בעין יפה שנשים תצאנה לעבוד. פשוט כי אצלם בעלייה הראשונה הייתה חלוקה. נשים באמת עדיין עשו את העבודות של הבית, והיו מטפלות עיקריות בילדים, והעלייה השנייה טענה אחרת. אבל אז, כשהגברים של העלייה השנייה ראו שזה הופך את המאבק שלהם למגוחך, שאנשים איתם ביחד, הם אמרו לנשים, רגע, אנחנו צריכים אולי לשקול להיפרד, ושהמאבקים יהיו שונים, כי אנשי העלייה הראשונה לא נותנים לנו עבודה, משום שאתם נאבקות איתנו על עבודה בשטח. ואז נשות העלייה השנייה מבינות שהן צריכות להילחם בצורה קצת שונה ממה שהן חשבו, הן היו בטוחות שהן ככה באו יחד עם אנשים
שהן... קימו את הסופרג'יסטיות הישראליות.
אולי. ואז מגיעה לישראל חנה מייזל, דוקטור חנה מייזל, יש לומר, שהיא הקימה את חוות העלמות, שאולי זה ככה מתחיל לצלצל מוכר. משום ששולמית לפיד כתבה על זה ספר, שאגב הוא לחלוטין לא פרי דמיונה. יש שם הרבה מאוד דברים שהם נכונים היסטורית. ודוקטור חנה מייזל מגיעה לישראל, והיא אומרת, רגע, אין בעיה, אתם רוצים שאנחנו נשאר במטבח? בסדר. אבל היא מגיעה עם דוקטור למה? לחקלאות. וזה כבר נותן לה סיי די רציני בקרב אנשי העלייה הראשונה, וגם בקרב אנשי העלייה השנייה, והיא אומרת, אוקיי, אנחנו נעשה, עושה פה צעד מאוד מתוחכם, והיא בעצם אומרת, נשים, אולי הן לא צריכות לעבוד בשדה ממש כמו הגבר, אבל כל ענפי החקלאות שקשורים ברפת, לול, שטלנות וירקנות, אלה עבודות באירופה של נשים.
שורה תחתונה, מה אנשים רצו בעלייה השנייה?
שורה תחתונה, צריך להיות מאוד מתוחכמות כנראה כדי ללחם על הזכויות.
הזכות מה, לעבוד בחקלאות?
כן, זאת נשמעת לך כמו לא זכות? כן, ברור, אתה עושה באולפן, קר לך, נעים לך, בסדר, אבל פעם היו צרכים אחרים, ועכשיו אני הייתי צריכה להילחם גם כדי לשדר, נגיד בפריים טיים של הרדיו, כן?
אם אתה רוצה לעבוד ברפת, אפשר לסדר משהו, נכון?
לא, תודה רבה.
אני יכולה לסדר.
טוב, אז אתם מדברים על מצבה של האישה באופן כללי בציונות, נכון? זאת אומרת, המעמדה של האישה?
כן, בעיקר בתקופת העלייה השנייה, ושוב, כשהעבודה כאן מסמלת משהו מאוד מאוד קריטי, כי ברגע שיש, למה? אני חוזרת רגע לסוציאליזם, ברגע שיש למישהו או למישהי זכות לעבוד, יש להם גם זכות לקבל החלטות. זאת אומרת שההשתתפות בעבודה היא גם השתתפות פוליטית.
אני מוכרח לומר שזה נשמע מעניין.
תודה.
ולא כי המפיקה אמרה לי באוזנייה, תגיד לה משהו נחמד כי אתה מתאמר בה. תודה רבה לך. האמת שזה באמת נשמע מעניין, אנחנו סתם
נהנים. זה למשל, דיברנו קודם על ויסות רגשי. זאת אומרת, היא לוקחת לך את הפינה, היא עוררה במאזינים הרבה יותר רגשות להאזין לה אחר כך, ואתה צריך להחליט אם זה נחמד או לא.
אני מבין שאתה בצד שלה.
לא, אני בצד שלה של השולחן.
זה בסדר גמור.
אני נותן דוגמאות.
אוקיי, אז נשמע מרתק, תודה רבה לגיל מרקוביץ', בואי תישארי פה, אני רוצה להודות לך. בסוף השבוע הזה, בכאן תרבות ציינו 30 שנה, בין היתר כמובן, 30 שנה למותו של השחקן הפנטומימאי והקומיקאי האגדי שייקה אופיר, ישעיהו גולדשטיין, שבין היתר שיחק באחד מהסרטים הישראלים הגדולים של כל הזמנים, כי אני החלטתי, השוטר אזולאי, פשוט סרט מצוין. של הבמאי והתסריטה אפרים קישון. זה היה מין ספינוף של דמות השוטר שגם הגיחה בתעלת בלאומילך. עוד סרט של גם בין היתר של שייקה אופיר, הוא השתתף שם, ושל אפרים קישון. מי שידבר כמובן על אפרים קישון ילמד אותנו דבר או שניים על, סליחה, על שייקה אופיר, הוא בבקשה יונתן ג'אטלי שעבר גט, אני איבדתי שליטה על השידור הזה.
הוא בקשב, אתה רואה?
אני איבדתי שליטה.
תשמע.
האמת שאני מוכרח לומר שמאחר אנחנו משודרים בכאן 11, אז אני לא עושה שום דבר שהוא אכילה. אבל ברגע שהשידור ייעצר, אני מתנפל על התמרים שממתנים לי פה. בבקשה, בוא נדבר.
התמרים, אתה ממש הולך על הקצה, דודו. שייקה אופיר הוא לא רק היה גדול אמני הבמה בישראל, הוא היה גם אחד ה... קומיקאים הגדולים בקנה מידה בינלאומי. אפשר לשים אותו בשורה אחת יחד עם דני קיי, צ'רלי צ'פלין, ג'ון קליז, פיטר סלרס ובאסטר קיטון. כן. למעשה דני קיי כבר אמר ששייקה אופיר טוב ממנו. זה קרה כשהם הופיעו, כשהוא הגיע לישראל, ושייקה אופיר עשה את אחד מכיתה פנטומימה שלו. דני קיי אמר, את זה אני לא יודע לעשות. שייקה אופיר היה האמן, אחד הקומיקאים היחידים בעולם שהצליח להיות מומחה גם להומור פיזי מדויק, על מימיקה עד הנים האחרון בפנים, וגם מומחה אדיר להומור מילולי, כשהוא ידע לפחות איזה 8-9 שפות, ידע להשתמש בקולו, הרי הוא המציא את הלהקה הצבאית, כן? הוא הקים את הצ'יזבטון. הוא הצליח לעשות שילוב די נדיר, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מכירים קומיקאים שיודעים לעשות או את זה או את זה, ראה מקרה צ'פלין, כן. שידע לעשות רק הומור פיזי טוב, עם הכל קצת היה פחות. ושייקה אופיר, אחד הבודדים בעולם שהצליח לשלב את השניים, והוא היה פשוט גאון ואלוף בכל דבר שהוא עשה.
ויש הטוענים תמיד מקובל לומר עליו שהוא סוג של החמצה, שלא מיצינו
לא
את
האיש, שהוא לא מוצא. ישראלית.
כן.
נכון, נכון, נכון. הוא לא רק החמצה ישראלית, הוא גם החמצה עולמית. הוא צריך לזכור שהאיש הופיע בסדרת הטלוויזיה של אלפרד היצ'קוק, הופיע יחד עם מרלין דיטריך, שירלי טמפל, ריצ'רד ברטון, אין הרבה אנשים שעשו את זה. ועם כל הכבוד לגל גדות, לא משחקת עם אנשים בסדר גודל כזה. וכן, הוא היה החמצה מכיוון שבשנים האחרונות שלו כאן, אתה יודע, להרבה אומנים יש את השלב הזה שהם טיפה הקהל מרגיש שהם מיצו אותו.
כן.
אבל לא ניתנה לו הזדמנות להתחדש, כי הוא נפטר נורא בגיל מוקדם, בגיל 58. אבל הקהל הישראלי שנוטה להיות בוגדני, בסוף חייו של שייקה אופיר, בשנים האחרונות, באמת לא הגיע להופעות שלו, ושייקה אופיר לקח לו זמן.
תמיד
כן,
כן,
לא הגיע.
מה?
כן, היו לו שנים
מעניין.
קשות, כמו לכל אומן שיש לו שנים קשות.
מעניין מאוד.
גם לא היו את השנים הקשות. ו... אבל למרות זאת, הוא הופיע המון בקולנוע, הוא תמיד כיכב, לא כיכב, אבל הופיע בקמאו אפירנסס כאלה אצל מנחם גולן. אתה יודע, שהוא הופיע עם צ'אק נוריס.
כן, זה לא
יודע. למשל, כן.
עכשיו, אתה אמרת אמירת אגב רק על גל גדות, אני מצפה מהגברת גיל מרקוביץ' כמובן שתיתן קונטרה, בואי תגידי משהו לטובת אנשים.
אגב, אם מישהו רוצה, כן?
בוא נשתתף וניתן לה לדבר. אוקיי.
אנחנו בתאגיד השידור ובכאן תרבות בפרט עשינו פרויקט מאוד גדול לכבודו של שייקי אופיר, וכולם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי, להיכנס לעמוד גיבור תרבות, ושם אנחנו מקדישים לו פרק מיוחד יחד עם גברי בנאי ועם רבקה מיכאלי. צריך לזכור ששייקי אופיר הקים את הגששים.
כן, נכון.
הוא המציא אותם, והוא הפך אותם לקומיקאים. הם אמרו שבלעדיו הם היו זמרים.
זהו, אני לא יודע אם הוא המציא ממש, אבל הוא ודאי ייצב אותם בתחילת הדרך. אנחנו רוצים להודות ליונתן גטלי שעבר ג'אט. אנחנו חוזרים לעניין התפקודים הניהוליים. וכשאנחנו מדברים על תפקודים ניהוליים, אנחנו מדברים על משהו שקורה לנו במוח, נכון? אתה עוסק בבעיות בתפקודים ניהוליים. כל הדבר הזה של קבלת החלטות בעקבות מידע שמגיע אליי וכו', זה דבר שהוא בעיקר מולד, או משהו שאני יכול לפתח? זאת אומרת, זה משהו שאפשר לטפל בו גם התנהגותית?
זה גם וגם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על תפקודים ניהוליים, אנחנו מדברים בעצם על משהו שאנחנו נולדים איתו ומפוזר במוח במגוון אזורים. האזורים הקדמיים, כמו שציינו, הם אותם האזורים שבעצם מבסטים ומחברים בין כל חלקי האזורים האחרים. זאת אומרת, הם לוקחים את ההחלטות, הם אלה שאחראים לבסט ולעזור בביסות הרגשי שקורה באזור אחר במוח. הם אלה שאחראים גם לדבר עם המערכת הלימבית שאחראית על הרגשות של מה אנחנו מרגישים ואם זה היה לנו כדאי.
איזו מערכת זו? בוא.
מערכת לימבית. זאת המערכת שאחראית על המערכת הרגשית שלנו. והיא מורכבת בחלקה מאזורים בשמות מאוד מעניינים, כמו אמיגדלה, כמו היפוקמפוס, כאשר בעצם היא מובנית בתוך מרכז המוח, ממש מסביב לגזע המוח, ואמונה גם על הזיכרונות שלנו, ולכן בעצם חלקים רגשיים תמיד מקושרים לנו לרגשות, אבל היא גם מקושרת לכל שאר החלקים. זאת אומרת, גם אם אנחנו שומעים מוזיקה מיוחדת או מריחים ריח מסוים, זה יכול להביא אותנו לאותו אזור, נקודה בזמן, שמעורר בינינו איזושהי רגשות. אני מריח את הבושם קבוטין, זה מחזיר אותי לאיזושהי חברה שהייתה לי לפני 30 שנה, ואתה אומר, וואו. והחלק הזה קורה די אוטומטי. השאלה, למשל, של החלק הקדמי במוח, זה האם אתה אומר את זה כרגע לבת זוגך או לא, זה משהו שהוא בהחלט תפקוד ניהולי.
גם זו החלטה, מה לא מה ומה לא.
נכון. ואותו דבר גם בדברים אחרים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים תפקוד ניהולי כמשהו שמתחיל מלידה וההתנסויות של ילדים בשנה הראשונה שלהם כבר, הן מאוד מאוד מכריעות על ההתפתחות המוחית, והיא עובדת גם בחלקים שהם לא מילולים, כמו קשר עין, כמו מימיקה חוזרת, כמו אחרי זה קצת יותר ורבלי, בשירה ביחד, במשחק משותף. הדברים האלה של שותפות, של חברות, זה חלק מהדברים שמאוד מאוד מפתחים את היכולת המוחית שלנו, החברות מסביב. ובעצם כשאנחנו מגיעים לכיוון גן הילדים ועוברים את השלב של פעות לכיוון גן חובה, Okay. אז בעצם יש לנו איזושהי קפיצה, ממש רואים, יש עקומה שגם באתר של אוניברסיטת הרווארד, מראים את העקומה של עלייה, ממש כמו S, של קפיצה ביכולת תפקוד הניהולי, סביב גיל 5 בערך, סביב גיל גן חובה, ובעצם זה בא לידי ביטוי אפילו במשחקי ילדים.
עדיף שראשי ממשלה, שרים, בכירים בצבא, יהיו מעל לגן. גיל 5.
רצוי.
Okay.
רצוי.
ובעצם לא, זה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר אנחנו הרי, תמיד אנחנו מתלבטים בין ההתייחסות למוח של, למוח שלנו כמשהו שהוא כימי, חשמלי, וכאן אנחנו מדברים על קבלת החלטות שאת זה אנחנו רואים כחלק מהנפש שלנו, כביכול.
נכון.
אז אתה רואה במוח שלנו כמין מכונה דוממת ומתה, או
לא,
שלא?
לא, ממש לא. תראה, אפשר להגיד, מקודם התייחסת בשעה הקודמת לכך שהמוח זה אולי הדבר הכי חשוב שלנו, ולכן נורולוגיה וכל מיני כאלה. אפשר להגיד בצורה מאוד מעניינת, שתמיד יש איזה משפט שאני מצטט, שאומר, במשך שנים חשבתי שהמוח זה הדבר הכי חשוב שלי.
כן.
ואז חשבתי, רגע, מי אומר לי להגיד את זה? וזה איזושהי מחשבה על מחשבה, איזשהו...
אתה אומר שמדובר בנפוטיזם של המוח.
יכול מאוד להיות, והוא מנצל רק את החבר'ה שלו. הרעיון של נוירולוגיית ילדים הוא לא רק באמת אפילפסיה או גידולים או הפרעות תנועה ודברים שהם באמת מאוד הרסניים ומאוד קשים למשפחות, או אלא הם גם דברים התפתחותיים, שיכול להיות התפתחות תקינה עד התפתחות שהיא לא תקינה בתוך רצף מאוד גדול, שמצד אחד הוא תקין לחלוטין. ואם אנחנו מדברים על בעיות תקשורת, אז אוטיזם זה דבר שהוא מאוד מוכר גם בצד השני.
שהוא גם קשור לזה.
כן, זה חלק מהתפתחות הילד, ולכן כנוירולוג, אני תמיד מציג את עצמי כנוירולוג שהוא קוגניטיבי התנהגותי, אני מתעסק בהרבה דברים שהם קוגניטיביים, שהם שכלתניים, ואיך אנחנו מפעילים את השכל. הדבר הזה שהוא מלא ברקמות שומן מסביבו והמון תאי עצב בפנים, כ-800 מיליון, הוא לא עומד בפני עצמו, והוא קשור לכל דבר, ואנחנו יודעים יותר ויותר שהוא קשור גם למערכת העיכול, וההשפעה של מערכת העיכול, והמיקרוביוטיקה, מיקרוביום, כל מגוון החיידקים שיש לנו בגוף בכלל ובמערכת העיכול, גם הוא משפיע על ההתייחסויות האלה, כך שאנחנו רואים גם הרבה יותר מחקרים שמראים על הכיוון של המשפט, מה שאתה אוכל זה מה שאתה, אתה אוכל...
זה גם מה שאתה מחליט כנראה, לא? זה משפיע נכון. ממש על קבלת החלטות.
נכון, וזה גם יכול, כנראה שיש איזשהו קשר מאוד גדול, ואולי זה באמת משהו לאייטם אחר לחלוטין, על ההשפעה של מערכת העיכול והחיידקים שם, על השפעות מוחיות ותחלואה כזו ואחרת מוחית. כשאנחנו מדברים על תפקודים ניהולים בשנים הראשונות, כמו שאמרנו בגן הילדים, תחשוב שיש לנו כמה חבר'ה שיושבים במפגש עם הגננת, ויש איזשהו משחק שהם רוצים לשחק איתו עכשיו, וילד אחד מתחיל לשחק בו, וזה המטרה שלו, אבל הרגע הוא צריך להעביר את זה גם לילד השני. אז הוא בעצם צריך עכשיו לעצור, להעביר לילד השני, למרות שהוא רוצה להמשיך בזה, כי הוא יודע שזה חלק מה שצריך לעשות, וכשהצעצוע הזה עובר לצד השני, זאת אומרת, הוא צריך להחליט שהוא עושה שיפטינג, הוא נכון ממוקד במטרה שלו, עכשיו הוא צריך להעביר, עכשיו הוא צריך להחליט שברגע שהצעצוע אצל השני, הוא צריך לשמר בזיכרון שלו, במה שנקרא working memory, בזיכרון עבודה שלו, מה רציתי לעשות עם החפץ הזה, לך שהוא יחזור אליי.
כן.
עכשיו, הילד השני משחק בזה, וכאשר אתה העברת את זה הלאה, הילד השני עכשיו החליט שהוא עושה מזה איזשהו ג'אקלינג, ומתחיל לשחק איתו בכל מיני צורות, ויכול לעשות מזה בלגן אחד שלם, או שאתה נותן את השידור למישהו, והוא לוקח לך כמוני כרגע את המיקרופון לכמה זמן שאני רוצה, ואלה אם כן תסגור, אתה צריך להחליט מה אתה עושה גם עם זה. כל תהליך הקבלת החלטות הזה, שמהווה מבחינתנו איזושהי החלטה, איזושהי מעבר בין מטלות ולשימוש בזיכרון עבודה, ועכשיו גם גמישות מחשבתית, האם אני מתגמש ואני אומר, טוב, ניתן לו, נראה מה קורה, או שאני מחליט ומאוד נוקשה, כי זה
החוק. נשמע ממש חלק מהאופי שלנו, כל,
נכון,
כל
אז
הדבר.
נכון, אז הדברים האלה, חלקם הם באמת מולדים וגנטיים, וחלקם הם באמת נלמדים.
אוקיי, מסקרן אותי מאוד לעסוק בהפרת קשב, וריכוז או הפרעת קשב באופן כללי, כי לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר את מטבע הלשון הזה.
נכון.
או אני מעריך שכל אחד מאיתנו מרגיש שהוא לוקה בדבר הזה. אנחנו כולנו מופרעי קשב.
נכון. זאת אומרת, אם אני לוקח את הרשימה הארוכה של מה זה תפקודים ניהולים לפי ההגדרה, ואני רק אקריא אותם כמלא מילים שלכולנו הן מוכרות, ואנחנו אומרים, וואלה, אז היכולת שלנו לעשות ארגון ותיעדוף של דברים, ולהתחיל משימה, ולהתמקד בה, ולשמר את הקשב על משימה. ואם מפריעים לנו באמצע, כמו מישהו תורק את הדלת, ואנחנו מסתכלים על הדלת, אנחנו צריכים עדיין לחזור עם הפנים למורה, או לכל דבר אחר, זה איזשהו שיפטינג בין, בקשב, זאת אומרת, קשב שהוא סלקטיבי. אנחנו צריכים לבסט את הערנות שלנו, לשמור על המאמץ שלנו לאורך זמן. אנחנו צריכים לנהל את התסכולים שלנו, ויסות רגשי. לא הלך לי, האם אני מפסיק? נפלתי, לא הצליח, אין לי רייטינג, כל מיני דברים כאלה.
התשובה לכל מה שפירטת זה אין, אין, אין ואין.
בדיוק, ולכן כאשר יש לנו איזושהי פגיעה ב-אין, אין, אין ואין, אנחנו מגיעים למשהו שנקרא הפרעת קשב. זאת אומרת, בעיה ביכולות קשב, וכאן בעברית אנחנו צריך לשאול את אבשלום קור לגבי הזה, יש עניין של קשב, להקשיב.
הוא עובד בגלי צהל, צריך להזכיר את היועצת כאן.
נכון,
יש כאן יועצת אחרת. סמדר כהן.
נכון, יש יועצת אחרת, נכון.
אנחנו רוצים להפוך את זה
גם... היועצת הלשונית, הבלשנית, נכון. אז באמת צריך לשאול אותה, אז צריך לשאול את סמדר, האם עניין של קשב, כמו שכולם מדברים, ותמיד אני אומר לילדים כשבאים אליי למרפאה, אני אומר להם, תשמעו, זה שאתה לא מקשיב למורה, זה לא הפרעת קשב. יכול להיות שהמורה משעממת. יכול להיות שהנושא לא מעניין אותך. יכול להיות שאתה עייף. יכול להיות הרבה דברים, אז... זה לא שאתה, עצם זה שאתה לא מקשיב, זה לא שאתה לא קשוב. זה שני דברים שונים, ובאנגלית זה נקרא attentiveness. היכולת שלך להפנות את הקשב. כשאתה נוהג ברכב, או אתה במסיבה, או אתה מקשיב לחדשות, או אתה עושה משהו, אפילו אתה מכין הוגה, אתה מאוד קשוב למה שאתה עושה כרגע, ואתה מנסה לסגור מסביב את היכולת שלך להיות קשוב לדברים אחרים. כך שאם דברים מפריעים, אתה צריך להחליט אם אתה מבסט את הקשב למקומות אחרים וחוזר למה שעשית או לא. אותו דבר גם עם הילד הזה, הוא משחק במשחק, הוא צריך להעביר אותו, הוא צריך לקבל, ואם יש משהו שמשתנה בתנאים, בסביבה, הוא צריך להגמיש את העמדות. זה די במטבע הלשון של, שוב, של אוניברסיטת הרווארד, הם מתארים את זה כשיטת פקח טיסה. זאת אומרת, תחשוב על מישהו שעומד כפקח טיסה, הוא למעלה במגדל, או אותו סרט של מה זה היה? טיסה נעימה לפני איזה 30 שנה. אותו פקח טיסה שדווקא באותו יום אחרון שהוא החליט להפסיק להשן, להפסיק להיות מכור לסיגריות, ולהפסיק להיגמל מ... להחליט להיגמל מהימורים, והכל קורה לו באותו יום שכל הטיסה די נהרסת, ואז הוא מתחיל לחזור לעצמו, כי הוא לא יכול לעמוד בכל הסטרס הזה. להיות במרכז פיקוח, ולהחליט על איזה מטוס נוחת איפה, ובאיזה אזור, ובאיזה גובה הם נכנסים, ובאיזה מסלולים הם עושים או לא, זה המון המון יכולות קשב.
כן.
אם מישהו נהג פה על האלון, או סתם ככה נהג בארץ, הוא יודע שהוא צריך להפנות את הקשב מאוד.
האמת שבאמת פעולת נהיגה שהיא מבוצעת על ידי כל אדם, היא פעולה מאוד מסובכת מבחינת פיצול הריקוד הקשב שלנו, ודאי.
מאוד. זאת אומרת, ילדים, למשל, נערים ונערות, חבר בתיכון שבאים עם כן או לא הפרעת קשב, הם אומרים, תשמע, יש לי הפרעת קשב, אז רק במבחנים, זה רק שאני מקשיב למורה להיסטוריה או כל דבר אחר. זה די קשקוש. כי אם יש לך בעיה, היא תמיד בעיה. אם אני צולע, אני תמיד צולע. ולכן בעצם, אם יש לי איזושהי בעיה ביכולת תפקוד ניהולית, ואני לוקח את אותו ילד ומכניס אותו כנהג למכונית, והוא צריך להיות, להבין מה קורה באוטו, ומה קורה בכביש, ומה קורה עם השוטר שמחכה, והסבתא שקופצת לכביש אחרי הכדור, וארבעה חבר'ה שהוא מסיע, וכולם משתלטים לו על הרדיו עם הבלוטוס, ויש לו עכשיו אס-אמסים, וברדיו הוא מקשיב למשהו. זה המון המון נתונים שהוא צריך להתייחס, ולהגיד למה אני כן ולמה אני לא מתייחס.
באמת שזה באמת מעלה את בעיית המסרונים הקשה ביותר בנהיגה, מלבד העובדה שמדובר בעבירה, אנשים מתפתים מיד לקרוא.
נכון, המחקר מראה שחבר'ה צעירים, נהגים חדשים, בני עשרה, מראים שני נתונים מאוד מבהילים. אחד, הם מסתכלים במסרונים ככל חצי דקה בערך. 30 שניות, זאת אומרת שנהיגה מתל אביב לחיפה 80 קילומטרים כשעה, ללא פקקים, בעצם אותו נער יסתכל בטלפון שלו בערך 150 פעם. זאת אומרת שכשהוא מסתכל על המסרון, הוא לא מסתכל על הכביש או בכל דבר אחר.
שמע, הייתי שמח להתנסה עליהם, אבל אנחנו, או אני לברות, בדיוק אותו דבר.
ולכן זה באמת מאוד בעייתי. זאת אומרת, אנחנו מוצפים בהמון דברים ויזואליים ומציפים אותנו בהרבה דברים שמוצאים איתנו את היכולות שלנו הבסיסיות לקשב טוב.
כמובן לא בנהיגה. אבל בוא תאמר לי, שואלת אותנו מהפרט, לא חשוב שמות, מה עם תרופות שיכולות לעזור?
אז כאן אנחנו מדברים באמת על כמה דברים. אנחנו מדברים...
כי היא הרבה פעמים לא מרוכזת, היא מאפרת אנשים, לא מרוכזת. אופ, יצא עין, משהו. יצא עין.
או שיש לך חצי מצח.
את מוזמנת להגיב אם את רוצה, כן.
אנחנו מדברים על...
יש תרופות ש...
תרופות, יש הרבה דברים, או בעצם אפשר לחלק את האפשרות לטפל בבעיה שהיא קשבית, בבעיה של הפרעת קשב, הפרעה בתפקודים ניהולים, בשני דברים, בשתי צורות גדולות. אחת לא תרופתית ואחת כן תרופתית. וצריך לזכור שבעצם...
אני משער שהלא תרופתית לא עובדת, ולכן שווה ללכת לתרופתית.
לא לגמרי. זאת אומרת, רוב האנשים שאני פוגש, ואצלי דווקא, תמיד אני אומר לילדים שאצלי הם צריכים לעבוד קשה כדי לקבל תרופות, הרבה מאוד מהם יצטרכו להבין שגם עם הטיפול התרופתי, הם עדיין יצטרכו לעשות הרבה דברים מסביב.
כן.
זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הפרעת קשב, התרופה הכי מוכרת בשמה זה ריטלין.
כן, זו השאלה, כי אני באמת שמענו עליה כל מיני דברים.
נכון. התרופות האלה מהוות בעצם גלגלי עזר. הם לא מניעות את האופניים.
זה לא תחליף.
לא, ממש לא תחליף.
אז אנחנו מיד נדבר על ריטלין, כי זה מרתק גם במובן הכימי, ובעיקר מה זה עושה למוח. אבל אנחנו רוצים לדבר על פירות הדר. האם דוקטור שי מרקו, אתה אוכל פירות הדר, או שאתה נמנע מלאכול את הדברים החומציים והמזעזעים הללו?
אני מאוד אוהב אותם.
אוהב. אז שים לב, מחקר חדש שפורסם לאחרונה, חושף איך הגיעו פירות ההדר שאנחנו מתהדרים בהם אל המזרח התיכון, מה היה פרי ההדר המקורי שהגיע לכאן, ומתי הלימון הצטרף לחגיגה הים תיכונית, את המחקר ערכה דוקטור דפנה לנגוט, ראש המעבדה לארכיאובוטניקה וחקר הסובב הקדום במכון לארכיאולוגיה ועוצרת במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. גם אם טעיתי באחד מה... אני לא יודע אם מישהו הספיק לעקוב אחרי... כן. אז אנחנו רוצים לומר שוב שלום לדוקטור דפנה לנגוט מהמכון לארכיאולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
אז את עסקת במחקר המרתק שעקב אחרי פירות ההדר שהיינו בטוחים שאנחנו המצאנו אותם כאן.
בהחלט. המחקר אסף בעצם מידע רב ממקורות שונים. למשל, מידע משרידים ארכאובוטניים שנמצאו בחפירות. והכוונה למשל לשרידי צמחים כמו חלקי פירות או חלקי זרעים או גרגרי אבקה של צמחים שנשתמרו ברקורד הארכיאולוגי במשך מאות ואלפי שנים, ואני התחקיתי אחר הפרידים הקדומים ביותר שאנחנו מוצאים מחוץ לדרום מזרח אסיה. דרום מזרח אסיה זה בעצם אזור מוצאם של כל פירות ההדר, ומשם הם נדדו אט אט לאורך ההיסטוריה אל עבר אגן הים התיכון, ומאגן הים התיכון נפוצו לכל עבר. בנוסף לשרידים ארכאובוטניים שזיהיתי, עקבתי גם אחרי טקסטים קדומים שמזכירים את הנוכחות של פירות הדר מחוץ לדרום מזרח אסיה.
כן.
וגם עקבתי אחרי מופעים באומנות, למשל כאשר רואים שרידים, כאשר רואים פירות הדר מופיעים בפסיפסים או בציורי קיר וכיוצא בזה. או אני אתן דוגמה נוספת, פירות האתרוג מוטבעים על גבי מטבעות, הן ממרד בר כוכבא והן מתקופת המרד הגדול.
אז רגע, אז מה אנחנו יודעים, מה גילינו, שמה הגיע, מה היה פרי ההדר הראשון שהגיע לכאן ומאיכן?
פרי ההדר הראשון שיוצא מחוץ לדרום מזרח אסיה היה דווקא האתרוג. הוא לא יוצא בגלל ערכו הקולינרי, כי הוא לא טעים למאכל, אלא בשל היותו מוצר אקזוטי ראשון במעלה בימי קדם. הוא יוצא מדרום מזרח אסיה, הוא מהגר...
מה עשו איתו? האקזוטי זה, מה זה אומר?
הוא לא הביא הלימון באיזושהי צורה?
אני משער שכן.
כן, אני אסביר, הוא אכן אחד מאבות הלימון. בעצם יש לנו שלושה פירות הדר, שהם מהם באמצעות החלאות נוצרו שאר פירות ההדר. האבות הקדמונים הם הפומלה, האתרוג והמנדרינה, ומהם יצרו את כל החלאות פירות ההדר שאנחנו מכירים היום, תפוז, לימון, פומלה, חושחש וכיוצא
בזה. כן, עבור המאזינים שלנו רק נזכיר של לימון שאנחנו מכירים היום הוא החלאה ככל שידוע לי בין אתרוג לבין ליים. זו החלאה בין אתרוג לליים, וזהו הלימון שאנחנו מכירים היום.
כן, אז הוא כאמור, האתרוג יוצא, מהגר לראשונה מחוץ לאזור דרום מזרח אסיה, ככל הנראה לגינות של הפרסים. אנחנו יודעים שלבבלים ולפרסים הייתה תרבות ענפה של גינות פאר, של גנים, ובאותה תקופה לפני כ-2500 שנים גם האזור שלנו נשלט על ידי האימפריה הפרסית, ואנחנו מוצאים את השרידים המוקדמים ביותר לנוכחות של אתרוג בגינתו של נציג האימפריה הפרסית שישב ליד ירושלים בקיבוץ רמת רחל לפני כ-2500 שנים. כלומר, האתרוג מהגר מדרום מזרח אסיה כצמח נוי, כמוצר אליט, ולא בשל ערכו הקולינרי. כמה מאות שנים אחר כך מצטרף אליו הלימון. אנחנו מוצאים את השרידים המוקדמים ביותר של לימון בגינות של עשירי רומא ופומפי. בערך סביב סוף המאה הראשונה לפני הספירה, או ראשית המאה הראשונה לספירה, כלומר לפני כ-2000 שנים.
אוקיי.
בהמשך עד האתרוג זולג וחודר לתוך המסורת היהודית. בעצם בספר התנך לא מוזכר האתרוג בשמו. מוזכר פרי עץ הדר בספר ויקרא. יכול להיות שהכוונה לפרי עץ שהוא מהודר, כלומר זהו תיאור, ולא נקיבה ספציפית בשמו של עץ מסוים.
זאת אומרת, פרי הדר קיבל את שמו כי הוא היה מהודר. זה הכל.
ככל הנראה, זה מה שאנחנו משערים, זה חלק מתוצאות המחקר. ובעצם אנחנו רואים שבהתחלה יש שימוש בתנך, במונח פרי עץ הדר, רק כך גם בתרגומים הראשונים של המקרא, ורק בתרגומים המאוחרים יותר אנחנו רואים שמתחילים להשתמש במונח אתרוג, אתרוגין וכולי. האתרוג מקורו בשם הפרסי אתורנג', הוא משמר את המקור הפרסי של הפרי. ובעצם שאר פירות ההדר, בניגוד ללימון ולאתרוג, שאנחנו מוצאים אותם רק כשרידים בגינות של עשירים, שאר פירות ההדר כמו החושחה, השליים, הפומלה, מגיעים כמוצר קולינרי. סביב המאה העשירית לספירה באמצעות הספרדים.
אוקיי.
ואז הם נטעים ברחבי אגן הים התיכון כגידול תרבותי ראשון במעלה, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום. התפוז, מעניין לציין, מגיע רק סביב המאה ה-15 לאגן הים התיכון, וזה מגיע יחד עם הפורטוגזים מדרום מזרח אסיה. ואילו המנדרינה, אחרונה חביבה,
כן.
אנחנו מוצאים שרידים ראשונים שלה בראשית המאה ה-19 באנגליה, ומשם היא נפוצה במרחב.
אז אפשר לומר שלא ממש המצאנו את נושא פרי הדר, כל הטריק הזה עם ג'אפה, הוא מדובר בהקיצה. טוב,
כן, המחקר, אם אנחנו רוצים לדייק את ההיסטוריה, אז בהחלט יש לשים דברים במקומם. כבודם של תפוזי ג'אפה מונח במקומו, אך אם אנחנו רוצים להתחקות אחר ההיסטוריה המדויקת, אז כפי שתיארתי בדקות האחרונות.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה מעומק הלב לדוקטור דפנה לנגוט מהמכון לארכיאולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד מאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
בשמחה רבה, יום טוב.
להתראות. אנחנו רק נשלים את השיחה שהתחלנו רגע לפני שדיברנו על פירות הדר, וזה על מה תרופות עושות כדי לגרום לנו לשינוי התנהגותי. הכוונה היא לטפל בהפרעה של קשב וריכוז. זאת אומרת, איך הדבר הזה עובד, והאם זה מומלץ באיזושהי רמה?
אז אני אחלק באמת את ה... אני כן אסביר על החלק של תרופות בתוך החלק של הפרעת קשב כשיפור ליכולות של תפקודים ניהוליים, ואני גם אחרי זה שמור לי זמן גם לדברים שהם לא תרופתיים, כדי שנוכל גם להבין שזה לא הכל רק תרופתי. כן. צריך להתחיל ולהבין שבעצם התרופות להפרעת קשב הן לא פותרות את הבעיה. הן לא תרופות כמו שלמשל יש לנו זיהום סטרפטוקוקלי ואנחנו נותנים תרופות לדלק את הגרון וזה פותר את הבעיה כי זה מכחיד את החיידקים שם.
כן.
אלא בעצם התרופות שניתנות להפרעות קשב, המטרה שלהם להביא לאיזון, לביסות כימי במוח, כאשר אותם אזורים שאמרנו מקודם שאמורים לפעול זה יחד עם זה, אותה מערכת רגשית יחד עם המערכת הקדמית שאחראית על קבלת החלטות ועל נטילת סיכונים ועל ויסות של תגמול כזה או אחר ואולי הערכה של טעויות, כל הדבר הזה כשהוא לא מאוזן בעצם מביא אותנו להפרעה, ובעצם אותן תרופות בעצם אמורות להעלות את כמות הכימיקלים באותם אזורים, ותכף נרחיב על זה, כדי להביא בעצם לויסות. נכון שהרבה אנשים אומרים, אני מכיר מלא אנשים שלוקחים ריטלין, וזה עושה אותם מדוכאים, זה כזה עושה אותם... אני לוקח ריטלין כדוגמה, לא כהתרופה, אלא כחלק מדוגמה למשפחה שנקראת משפחת הממריצים.
זהו, שמדובר באמת בחומר שהוא פסיכואקטיבי ממריץ, נכון, של מערכת העצבים, נכון?
נכון, זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם, וזה תמיד אנחנו אומרים, אני אומר לאנשים, אני נותן לכם תרופה, היא תרופה ממשפחת הממריצים. אז אומרים, רגע, אבל הילד גם ככה נמרץ, אני לא צריך להמריץ אותו יותר.
כן,
העניין הוא שבעצם החוסר שיווי משקל נגרם משני דברים. אחד, זה בעצם פינוי מאוד מהיר, הרי כשאנחנו מדברים על שני תאי הצב שמדברים אחד עם השני, אחד שולח מידע על השני, יש איזשהו תווך בין שניהם, כמו בציור של הקפלה הסיסטינית שאלוהים נותן את האצבע לאדם, יש איזשהו מרווח, ובעצם הוא מעביר מידע. המידע הזה אמור להגיע לצד השני, להיקלט על ידי חיישנים ולעבור הלאה. מה שקורה בהפרעת קשב, או כמו שכולם אומרים, הפרעת קשב והיפראקטיביות, זאת אומרת, אחד אמור להיות לא קשוב ואחד היפראקטיבי, מה שקורה שבצד השני אין מספיק חיישנים. ומצד שני, יש מישהו שבא ומנקה מאוד ביסודיות, מאוד מהר, את אותם כימיקלים שאמורים לעבור מצד אחד לשני כדי להעביר את המידע.
כן.
שבעצם יש איזושהי הפעלה, אבל היא מאוד מינימלית, היא גם לא נקלטת וגם מפונה מהר. התרופות, מה שהן עושות, זה בעצם משמרות את אותו כימיקל, את הדופמין והאדרנלין, באזורים האלה במוח, כדי שהם יפעלו יותר זמן. זאת אומרת, הן מונעות את הפינוי שלו מאותה סינפסה, מהמרווח הבין-עצבי, ובעצם משמרות את הפעילות המוחית על אותם חיישנים מינימליים שיש לנו, הן בעצם מאפשרות להגיד, במקום שאני אתפטף טיפה טיפה על כל, כמו בתפטפת, אני פשוט אשפוך את כל הדלי עם המים, ובעצם זה יפעיל לי את כל החיישנים שלא קיבלו הודעה.
האם יודעים אם יותר ויותר ילדים, לומר חולים, כי זה לא ממש מחלה, אבל לוקים בדבר הזה? זאת אומרת, זה משהו שהוא תרבותי, זה משהו שהוא תוצר לוואי או לא לוואי של החיים המודרניים, זה משהו שהולך
ומתפשט? זה עניין של הגדרה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ההגדרה בכלל של הפרעת קשב ריכוז, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אז אם אנחנו הולכים על ההיסטוריה שלה בעשרות שנים האחרונות, אנחנו רואים שהיא גם הוגדרה בעבר כ-minimal brain damage, זאת אומרת, פגיעה מוחית קלה, וכך היא הוגדרה בעבר. אחרי זה היא נכנסה כמשהו שלא קיים, אחרי זה אמרו שזה סתם ילדים מעצבנים, כאלה שהם סתם צריכים כיתה טיפולית. היום אנחנו יודעים שזה כנראה איזשהו אחד מהמגוון, מהרצף, של מה שאנחנו יכולים לעבוד כמשהו נורמלי.
ילדי שנות ה-80 זוכרים את אותה כיתה טיפולית, ששם שמו כל מיני ילדים טיפוסים כאלה.
או הקפיצו אותך כיתה. כן, אין למורה מה ללמד אותך, אתה מפריע לכולם, תקפוץ כיתה, תעבור לטיפולית או משהו כזה, כי אין לנו מה לעשות.
מעניין.
ואף אחד לא דיבר על תרופות. צריך אולי לציין כקוריוז שאחד האנשים המוכרים ביותר בעולם שהשתמשו אי פעם בריטלין בשנות ה-60, זה היה JFK, ג'ון פיצג'רלד קנדי. ואחד התרופות שהוא קיבל באמת היו ריטלין. הריטלין, מה שהוא עושה, או בעצם אותן תרופות בכלל, הן מעלות את כמות הדופמין והאדרנלין בחלק הקדמי של המוח, בעונה המצחית, ובעצם הן גורמות לה לפעול יותר, לכן היא ממריצה, היא סטימולנטית, היא ממריצה את אותו אזור במוח לעבוד, כדי שהוא יעקב את אותם דברים שלא עובדים טוב, שהם יצאו משליטה. למשל, אם יש לנו כיתה ה-3 מאוד מופרט,
כן.
אני ממריץ את המורה שנמצא כרגע בהפסקה בחדר המורים, ואומר לו, כנס ל-ה3, תשתלט על העניין. התוצאה היא בעצם ה3 יושבת לומדת כמו שצריך לעשות, והם מבוסתים. אבל הדבר הראשון שעשיתי הוא בעצם להמריץ, ובעצם מה שהתרופות האלה עושות, הן בעצם מעלות את כמות הכימיקלים, את האדרנלין והדופמין, באותם אזורים קדמיים, הן ממריצות, כדי שהם בעצם יעשו, אני בעצם ממריץ את העיכוב, על אזורים אחרים. זאת אומרת, אם זה אזורים שאנחנו הם מוטורים יותר, שאנחנו קופצניים יותר ואנחנו לא ממש שולטים.
כן.
הם ירגיעו אותנו, ואותו דבר גם עם העניין של מוסחות. עם כל שנייה אני רק מחפש מה לעשות וכל במוסך, אני בעצם יישאר פה בקשב.
שואלים אותנו כמובן מאזינים רבים ובצדק, הרי ידוע שאין ארוחות חינם. לקחת חומר כלשהו, הרי אין בטבע קסמים. לקחת משהו שגורם לך להתרכז, אתה תשלם על זה איכשהו.
בצורה כזו או אחרת.
המוח יתפרק מתישהו. משהו רע יקרה.
אז תמיד שואלים, יש משהו טבעי?
יש תופעות לוואי, כן, נכון, בצדק.
הדבר הכי טבעי.
מפחיד לתת לילדים משהו שהוא שם, ממריץ, נשמע על פניו, אני יודע.
תראה, אתה יודע, כמישהו שמאוד בא מהתחום של בריאות, בסופו של דבר רופא, אבל גם שמנסה להקפיד על זה כמה שיותר גם בחיים האישיים ובאורחות החיים שכולנו נדרשים אליהם, אפשר להגיד שהסם הממכר הזול ביותר שנמצא בכל מקום, הוא הלבן. ואנחנו לא מדברים על הירואין, אנחנו מדברים על סוכר. וסוכר זה בעצם משהו שממכר ופועל באותו אזור של התמכרות במוח.
בדיוק צוות ההפקה אוכל
סוכר
מקופסאות הסוכר שפוזרו בעמדות הקפה. אנחנו מכורים לסוכר.
סוכר זה דבר מאוד ממכר.
אבל הוא לא סם, הוא לא נחשב לסם.
תראה, מה זה סם? סם הוא חומר שבעצם הוא גורם לפעילות מוחית שככל שאתה מוריד אותו, אם אתה מוריד אותו בבת אחת, אתה תיכנס למצב שכולנו מכירים כקריז או...
וסוכר הוא כזה, מעניין.
בוא נגיד ככה, כמה אנשים וממאזיננו הרבים ואלה שהתקשרו, החליטו להפסיק שהם, השבוע אני לא אוכל שום דבר מתוק וסוכרי, ותוך פחות מיממה הם חיפשו את הטופי הרקוב שנפל מאחורי האורז בארון.
זה בדיוק הסיפור של המאפרת, דניאל בני.
ואיפה במקפיא, אולי שכחנו איזה ארטיק ישן, ואנחנו מאוד מאוד מחפשים את המתוק, כי זה איזשהו קריז קיים, וצריך להזכיר
ממש
ש...
ממש קריז, אתה
ממש,
אומר.
ממש, זאת אומרת, הסוכר פועל באותו אזור של טבעת התגמול, מעגל התגמול במוח, בדיוק כמו קוקאין וסמים קשים אחרים.
וואו.
ובעצם סם זה משהו שבעצם ככל שאנחנו צריכים יותר, ככל שאנחנו ממשיכים איתו, אנחנו צריכים יותר ויותר ממנו. עם התרופות הסטימולנטים, אנחנו מדברים בעצם על משהו שאני מגדיר אותו לא סם, נכון שהוא תחת פקודת הסמים בישראל, אבל
כן,
הוא לא...
כן, זה נחשב... חומר פסיכואקטיבי.
הוא חומר שמפעיל פסיכואקטיבי.
אבל לא סם.
זאת
אומרת, כן, גם בקפה, גם קפאין הוא חומר פסיכואקטיבי.
נכון, גם...
למשל ממריץ.
נכון.
נכון.
גם רגע... ספורט זה דבר שהוא פסיכואקטיבי.
אתה אומר שספורט מסוכן, ולכן אתה קורא למאזינים לחדול מספורט וליטול סמים. המלצה מוזרה, לא סתם. אנחנו נעצור לרגע את העיסוק ב... עצבים ובתפקודים ניהוליים, כדי להכיר יצור שלא רבים מכירים. בשעה הקודמת דיברנו על יצורים שחיים יחד ומחליטים ביחד באמצעות שלל מנגנוני ההחלטה, כמו תקשורת כימית או תקשורת שכרוכה בראייה, בריח. אנחנו רוצים להכיר לכם יצור ימי קטן שצולח מרחקים עצומים מדי לילה, אבל הוא חי במושבה. וממש לאחרונה, מחקר שנערך בטכניון ובאוניברסיטת אורגון מסביר לראשונה את ההיגיון האבולוציוני שבתנועה הזו של אותן מושבות של אותו יצור ימי. אנחנו מיד נכיר את אותו יצור ימי, שאני מודה שגם חיפשתי תמונות ורציתי לראות איך הוא נראה. הוא נראה כמו דג שעשוי ממדוזה. זה מדוזה קצת יותר אסתטית, משהו מוזר, אבל זה מדהים, כי היצור הזה חי במושבה, מין רצועה כזאת של כמה עשרות לדעתי. בואו נשמע על היצור הזה מפי מי שבאמת מכיר את היצור ואת המחקר. שלום לפרופסור דני וייס מהטכניון, שלום לך.
שלום רב, בוקר טוב.
אז בוא אולי תכיר לנו באמת את היצור הזה, הוא מה כל כך מיוחד באורח חייו.
קודם כל, החיה הזאת זה חיה קטנה, היא סדר גודל 5 סנטימטר עד 10 סנטימטר, והיא נראית לא כל כך כמו דג, אלא יותר כמו חבית, כאשר היא מזרימה מים דרך המרכז שלה, ולוחצת החוצה כסילון, ולכן אני כמהנדס אווירונאוטי, פרופסור לאווירונאוטיקה, התעניינתי באיך זה עובד, זה סילון תת ימי.
זה משהו שמזכיר פעולה שמתבצעת בתוך מדוזות?
מדוזות עושות את זה בצורה הרבה פחות יעילה, אבל כן, כן, זה קצת דומה, זה חיה לגמרי אחרת, גם ממשפחה אחרת, אבל יש לה אורך חיים מאוד מוזר. כל אחד מתחיל את חייו כנקבה, בשלב מסוים הופכת להיות זכר, מתרבה כשורה של נקבות, כשורה של זכרים,
כן.
שורה מחוברת. בתוך השורה הזכרים האלה הופרו ומוציאים עוד פעם בודדות נקבות.
וואו.
זה משהו מוזר לחלוטין.
ממש.
אני לא ביולוג, אבל השותפה הביולוגית שלי אומרת, זה יותר גרוע מסיינס פיקשן, היא לא הייתה מסוגלת להמציא דבר כזה מסובך, ובצדק. עכשיו, הדבר המעניין הוא, מה שעניין אותי, זה שהסילונים האלה מאוד יעילים. הם עושים את זה בתדירות כזו שהם מרוויחים 10% בנצילות, אבל כשהוא שוחה לבד, זה גם מגדיל את ההתנגדות שלו, כי כל פעם הוא צריך להתחיל מכה מאפס. העצה והעתה.
כן.
אז עכשיו החבורה הזאת שעובדת יחד, ובעצם נולדת יחד ועובדת יחד, עובדת ככה שכל אחד בנפרד עושה סילון כזה, אבל מכיוון שהם לא מאוד מתואמים, הממוצע שלהם הוא תנועה קבועה, וזה כבר, כמו שאומרים מהירות שיות או משהו, כבר הרבה יותר יעיל מבחינת ההתנגדות. וזה מה שעניין אותנו, כי כשהוא לבד, הוא מצליח להוציא הרבה כוח, אבל בנצילות נמוכה. בקבוצה הם מנצלים את הרבה כוח הזה, אבל בנצילות יותר גבוהה.
וואו,
דבר מוזר.
מדהים, אנחנו ממליצים לכם באמת לגגל ולראות את היצור הזה, כי מאחר אנחנו ברדיו, אז קשה לדמיין אותו, אבל באמת כן. זה יצור שלא ראינו כמוהו.
זה נשמע כמו מחקר בביומימיקרי בעצם.
זה בדיוק ככה. זה בדיוק ביומימטיקה, אני עוסק בזה כבר הרבה שנים.
מה המשמעות של זה?
תראה, כרגע אין לזה משמעות. היה מעניין ללמוד למה זה קורה ואיך זה קורה, והראינו שהם מרוויחים בנצילות. עכשיו, לצורך זה, ייתכן שבעתיד, לפחות מתחת לפני המים, ייתכן שכדאי לעבוד עם קבוצת סילונים קטנה במקום סילון אחד גדול.
ואכן אותם יצורים חיים במין מושבות, במין שרשראות כאלה של כמה עשרות מטרים או כמה מטרים, נכון?
כמה מטרים
כמה
בדרך
מטרים?
כלל. מצאו כבר ארוכים יותר, אבל זה נדיר. זה כן. כמה מטרים כשכל אחד מהם, הקוטר שלו הוא 3 סנטימטר בערך. זאת אומרת, זה עשרות עד מאות.
יש מדוזות כאלה שנעות March of Man, אני חושב שזה מאוד מאוד הרסיות, שהן נעות פשוט כאילו נותנות ידיים, וזה פשוט עשרות מטרים של חוטיות מאוד מאוד הרסיות.
נכון. לא, אבל אלה לא הרסים, הם גם, הם כל יום בעצם שוחות ממעמקים של כמה מאות מטרים לפני הים, ובבוקר שוב חזרה. ותחשבו, זה חיה שאורכה כמה סנטימטרים, שוחה כמה מאות מטרים. זה הליכה עצומה, עצומה, והחיות הקטנות האלה מסוגלות לעשות את זה. זה מה שעניין אותי באופן מקורי, כי הנה כזה סילון קטן ומסוגל לנוע לכאלה מרחקים.
טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות לך מעומק הלב לפרופסור דני וייס מהטכניון. תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, זה באמת מדהים שיש כן. עדיין...
נשמע כמו מטוס סילון שפשוט שואב לעצמו מים ודוחף אותם החוצה. זה מין כן, מטוסים, רק המנוע סילון בעצם.
זה באמת יצורים שחייבים, זה קצת, זה באמת בעיה לעסוק ביצור כזה ברדיו, כי חייבים לראות אותו ולראות עד כמה הוא שונה ומוזר.
ביומימטיקה היא דבר מאוד מעניין.
כמו מין מטוזה קטנה כזאת.
כן. הרעיון של ביומימטיקה הוא בעצם כן. באמת מאוד מעניין. זאת אומרת, לקחת לראות מה אנחנו, מה קורה בממלכת החי, ולדעת האם אנחנו יכולים לייצר דברים דומים כאלה אצלנו, כמו האם שסממית הולכת על קירות או חוטים של קורי הכביש.
להעתיק את הטכנולוגיה מהטבע.
ממש ככה,
וואו.
נכון.
כמו הסקוטש נכון. וכולי, וואו.
כן.
טוב, זה מדהים. אנחנו רוצים לעצור לרגע את ה... לא, אנחנו רוצים לדבר כרגע על ג'ין רודנברי. אני לא יודע אם אתה, דוקטור שי מרקו, גדלת על הסדרה מסע בין כוכבים, הוא היה יוצר כן. הסדרה. אבל היום, בסוף השבוע הזה, אנחנו מציינים, אנחנו וטרקיז ברחבי העולם, מציינים את יום ההולדת של יוצר, סדרת המדע הבדיוני מהחשובות בעולם, מסע בין כוכבים, וגם סדרת הסרטים, שמעט התעלמנו ממנה כאן בתוכנית, אז הנה זה זמן טוב להזכיר. ג'ין כבר לא איתנו, האפר שלו פוזר בחלל לבקשתו, אבל הסדרה עדיין כאן, וההשפעה התרבותית שלה, וההשפעה על עולם המדע, וההשראה הגדולה שהיא נתנה לאלפי מדענים וממציאים ברחבי העולם היא עצומה. אנחנו רוצים לומר שלום לערן מנהר.
מה העניינים? מה נשמע?
בסדר גמור, אתה מכיר את הסדרה הזו ובוודאי את היוצר שלה.
בוודאי אישית, לא, אני מכיר, בוודאי מכיר את הסדרה, ראיתי את כולה, את כל הסדרות למען האמת, כמה וכמה פעמים, זה נשמע מוזר אבל כן. וכן, אנחנו בדיוק בסוף השבוע הזה העלינו גם פרק חדש בפודקאסט שלנו במנהר הזמן שעוסק בתהליכי ההפקה שהובילו להולדת הסדרה הזאת.
כן.
את סיפור חייו של ג'ין רודנברי. זאת סדרה באמת, זה מפתיע, כאילו אומרים הרבה שהסדרה הזאת חזתה הרבה מאוד מהפיתוחים הטכנולוגיים שאנחנו מכירים היום, וזה מצחיק כי הכל נולד במקרה, ממש ממש במקרה. נגיד, ג'ין רודנברי דאג תמיד שהסדרה תישאר צעד אחד לפני הטכנולוגיה העדכנית. ולכן כשהמציאו את כלי הנשק בסדרה הזאת, אז קראו להם בהתחלה לייזרים. לייזר, כמו שאנחנו מכירים. ואז הוא הסתכל מסביב, הוא קלט שהמילה הזאת הולכת להיות מאוד מאוד נפוצה בכלל בעולם שלנו היום, אז הם שינו אותה לפייזר, שאנחנו מכירים עד היום.
ואפשר היה לכוון את העוצמה להלם, גם לא היה חייבים להרוג באמצע אותה.
נכון.
הוא חזה את הצורך להמם, זה כמו טייזר כזה, אוקיי.
בסדרות מתקדמות יותר אפשר היה לחמם את האבנים מסוימות, במקום להדליק אש וכאלה. עוד דבר, אתם מכירים את הטכנולוגיה הכי מדהימה שהומצאה במסע בין כוכבים ועדיין לא פותחה באמת בעולם, זה היכולת להשתגר, הטלפורטציה.
אנרג'ייז, נכון. אגב, את הטכנולוגיה הזו של לשגר אנשים ממקום אחד לאחר, המציאו בסדרה סתם קוריוז, כי כדי להקל על ההפקה, היה קשה לייצר פוטאג' של חללית נוחתת, ואז הם אמרו, אוקיי, נשאר בחלל ונעלים אנשים מכאן לשם. זאת אומרת, זה היה פתרון הפקתי. הרבה פעמים רבות פתרונות הפקתיים הופכים את היוצרים ליצירתיים מאוד ולהמציא דברים כאלה. כן, זה מדהים.
ממש. אז תחשוב כמה עלה לעשות אפקט כזה של חללית נוחתת כל פרק על פלנטה אחרת.
כן.
שהוא פשוט... המדהים הוא שהיום יש מדענים מאוד רציניים שעובדים על זה. זאת אומרת, עובדים על זה שנים ארוכות כבר, וואו. על איך לשגר, ואני לא תגבר, הצליחו לשגר חלקיקים, אמנם, ממקום למקום. זאת אומרת, הבסיס המדעי קיים, שהוא נולד רק משיקולי תקציב בשנות ה-60. אייפדים, טלפונים סלולריים, טלפונים ניידים בכלל, שדברים שלא היו מי חשב עליהם בכלל בשנות ה-60, נולדו אז.
האמת כזה שאנחנו... שעון, נכון? היה להם שעון שהם היו מסתכלים ופשוט לוחצים עליו, זה היה מין...
אני, מה שאני זוכר זה שהם היו מתקשרים עם זהות לחיצה על החזה, הייתה להם נקודה של תקשורת, וגם לא, היה להם מין מכשיר
לא
קשר כזה.
אבל הבינינג לא היה שעון כזה, נכון? ומכשיר
צדפה כזה. כזה, נכון? כן, בדיוק.
בהתחלה לא, כן, היו כן. להם, לא היה להם את המכשיר קשר על הבגד, היה להם ממש, ג'ים, קפטן קרק היה שולף אותו מאיפשהו ומין... פותח אותו במין תנועה אופיינית.
הנה, אגב, אל תיבהל, שתלנו אנדר המוסיקלי כמובן ברוח הסדרה של לקוח מאחת העונות. זה לקוח מכל העונות.
כן, מהדור הבא.
אבל נכון, אתה צודק שזה מזכיר את הדור הבא מיד.
הדור הבא. הסדרה, דרך אגב, הייתה לא ממש הצלחה.
כן.
לא הייתה משהו. בערך בעונה השנייה החליטו להוריד אותה. מכתב ממעריצים, אגב, השאיר אותה באוויר. ואחרי העונה השלישית היא בוטלה בגלל רייטינג מאוד מאוד נמוך, ולא הייתה משהו, לא הייתה להיט. אבל זה שנות ה-60, והמרוץ לחלל, וכל העולם הזה התחיל, והייתה סדרה נוספת, Lost in Space, שהייתה ברשת אחרת מתחרה, זאת אומרת, היו רק שלוש רשתות גדולות באותה תקופה. הוא בא בהתחלה עם הרעיון הזה לרשת CBS, ו-CBS אמרו לו, לא, יש לנו כבר סדרה לחלל, אז אנחנו נפטר על זה. ומה שיפה הוא שעכשיו הסדרה החדשה שעומדת לעלות עוד כמה חודשים, Star Trek Discovery, אמורה לעלות ל-CBS.
וואו, כן, כמו תמיד, כפי שמוצג לנו בקשר להרבה מאוד יצירות, לא אהבו בהתחלה את הרעיון, והוא היה צריך לשווק אותו, הוא מכר אותו, כי זה היה משהו פורץ זר למי שראה את הפיילוט המקורי. של מסע בין כוכבים, מדובר בפיילוט פורץ דרך וחכם בצורה יוצאת דופן, כולל התייחסות גם ראויה וחדשנית בזמנו לשלל גזעים ועדות בכדור הארץ, נכון?
לא רק בכדור הארץ, גם בעולם כולו,
כן, נכון.
ביקום כולו, בגלקסיה.
ובטבעיות.
אתה צודק, נכון, הוא הרחיב את זה להרבה מעבר, כולל ספוק המפורסם.
הרעיון המקורי, הרעיון המקורי נולד מתוך איזושהי, חוץ מתפיסה שוויונית, כי הוא באמת ראה, וזה היה איזושהי מנטרה שלו, איזה מוטו שלו, שאנחנו חייבים ללמוד להסתדר ביחד, אם לא, אנחנו פשוט נמות כולנו ביחד.
זה מה שאני אומר פה להפקה.
בדיוק, אז חוץ מזה, הוא גם, הוא ביסס את כל הרעיון הזה, תחשוב, כל הטלוויזיה, אז מה ששלט בה היו המערבונים, האתוס האמריקאי הגדול. ולקחת ולעשות מין מסע כזה, הוא הציג את זה לרשת, אגב, ל-NBC, בתור רכבת קרונות אל החלל.
נכון, זה יופי. כן, זה יפה גם, גם אולי שווה להזכיר תמיד את הנקודה היהודית, מי ששיחק את ספוק, ליאונרד נימוי, שנפטר לא כל כך מזמן, הוא בין היתר אחראי להמצאת ההצדעה המפורסמת של פתיחת שתי אצבעות באמצע היד, והוא גנב במרכאות, הוא הודה שהוא לקח את זה מברכת הכהנים היהודית, כך מברכים, וכן, מברכת הכהנים של היהודים, אותו עם ששמענו עליו פה ושם, שניסו לחסל אותו, אבל לא. הוא הגיע רחוק עד להצדעה בחלל, כן?
עד לבולקן, כן.
כן? טוב, זה היה מדהים ואכן ראוי לציון. תודה רבה לרן מנהר מהפודקאסט.
Long and prosper.
תודה רבה, חיי בעריכות ובזכיחות. או לא, לא, בסגזוג. סגזוג. ביי, תודה רבה לך, רן מנהר. תודה. מנהר. ואנחנו עכשיו בעצם סיימנו את המשדר שלנו, אנחנו נספר לכם מי עמל על השידור הזה. עורכת המשדר ינת רחל אורי, תודה רבה לטכנאי צביקה בשבקין, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגאל שפירה שליווה את המשדר. למעשה נותרה לנו דקה וחצי, אז אני אולי רוצה לחלץ ממך דוקטור שי מרקו שליווה את המשדר הזה בצורה מרתקת עם המלצה למי שמאזין לנו, מה אפשר לעשות כדי לשפר את התפקוד הניהולי, ובאמת נותר לנו דקה וחצי.
מסר הביתה בקלות גם להורים וגם לאחרים. בעיקרון כשנותנים לילד או לכל אחד אחר לפתח את היכולת הניהולית שלו, אנחנו מגיעים בעצם למצב שבו יש הצלחה בלימודים, יש יכולת התנהגות חיובית בעבודת צוות, במנהיגות, בתהליך קבלת החלטות, בעבודה עם מטרה, בפיתוח ביקורת, וכמובן גם לבריאות טובה, כי בעצם היכולת שלנו לבחור אורחות חיים תקינות של שינה טובה, של אוכל בריא, של לעסוק בספורט שגם הוא מעלה את היכולת של executive functions, כל הדברים האלה הם נדבכים, ולכן בעצם אנחנו צריכים להתחיל אותם כבר בבית ומגן הילדים כמשהו שהוא policy, כמדיניות כללית, לא רק בבית בפנים, אבל גם במערכת החינוך בכלל, כך שבעצם אם מערכת הבריאות רוצה מניעה טובה ולהוריד כמות תרופות מיותרת שלא צריך הרבה פעמים, ולחנך הרבה ילדים ודורות קדימה לעזור וליצור חברה הרבה יותר טובה, התפקודים הניהולים יכולים להתחיל בבית, באמת בגישה ההורית הנכונה של להכיל ולהיות מודל לחיקוי לילדים, ולעבוד כותל מערבי שנותן הצעות לכל דבר כדי לקדם את הילד לעבר הצלחה, שבסופה הוא מניעת תסכולים רגשיים מחוסר ההצלחה.
טוב, זה כמובן, הלוואי וזה מה שיקרה.